עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביק השרף.
שלום לכם וערב טוב, אהלן צביקה.
אהלן.
בוא באמת נתפוס
את... אני לא פתוח,
אהלן. עכשיו אתה פתוח. בוא נתפוס באמת את האורח הראשון שלנו שמצוי באילוצי זמן, ולא בישראל אלא בחופשה. אריאל בית הלחמי, מאמן נבחרת ישראל בכדורסל. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, קואוץ'.
אהלן. איפה אתה נופש, קואוץ'?
בחול קצת.
בחול קצת, יפה, אל תספר, כי באים מפגינים וכאלה וזה, ויהיה בלגן.
אל תראה את רוני ככה, הוא רק גם בילה קצת, וגם אני עד אתמול הייתי בחול, אז הכל בסדר, מותר לנו.
כן. בואו באמת נדבר על מה שהיה בטורניר הקדם אולימפי, מקום ראשון בבית, הפסדנו אחרי זה לבוסניה, ואני אתחיל איתך בשאלה הראשונה, אתה יודע, מדברים על קרינגטון כמתאזרח, הפועל ירושלים כבר הופיע בפני הוועדה, בגלל האינטרסים שלה לאזרח אותו כמה שיותר מהר, אבל לפחות בעיניים של כסיל כמוני שצפה במשחק עם בוסניה ביום שישי, אנחנו צריכים חיזוק מפנים, אנחנו צריכים סייז, אנחנו צריכים משהו שימנע מהיריבות לשלוט בנו בריבון התקפה, בלוסבול, בכל דבר אחר. מה עמדתך בסוגיה?
אני חושב שאנחנו צריכים גארד, וזה נכון שהמשחק עם הבוסנים היה בוחנו בקו הקדמי.
גם עם האסטונים.
כן, אבל האסטונים זה לא היה עניין שיש של גובה, הם לא היו כאלה גבוהים, אבל בסוף אני חושב שמה שחסר לנו זה עוד איזה גארד שכך יכול לתת נקודות, כי בסוף בצד ההגנתי, היינו ככה בסדר בכל המשחקים, והיה דקות שהיינו צריכים עוד שחקן שככה יעשה נקודות, בטח במשחק בחצי הגמר עם הבוסנים, שאם היה לנו עוד שחקן שהיה שם נקודות על הלוח, זה יכול להיות שגם היינו עוברים אותם.
אריאל, תשמע, אתה קיבלת את הנבחרת, אני לא מספר שום סוד גלוי ששמחתי, וגם בירחתי אותך, והלכת בעצם מצד אחד לבנות נבחרת חדשה, למרות שחלק זה המשכיות, ומצד שני להכין את הנבחרת לאירועים הבאים שיש, בעיקר אליפות אירופה הבאה, כי הצ'אנס לאולימפיאדה להגיע הוא לא היה גדול, למרות שכל הנבחרות ששיחקו בדרג הזה היו חסרות שחקנים, דווקא הבוסנים הגיעו עם כל השחקנים, אבל בגלל שאין להם כסף לא היה להם מתאזרח, ואתה רואה שגם אפילו קרואטיה שבשנים האחרונות הייתה פחות טובה, ניצחה את הטורקים בטורקיה, הישג יפה מאוד. השאלה היא אם החוסרים של השחקנים נתנו לך את האפשרות ללמוד דברים על הנבחרת, ואיך היא תהיה טובה בחלונות הבאים, ובקיץ הבא, ובאליפות אירופה הבאה.
ודאי, אני חושב שהטורניר הזה קודם כל, אנחנו צריכים להגיד הרבה תודה ו... ואת כל הערכה לשחקנים שהיו בטורניר.
אני רוצה לתקן אותך אם תרשה לי, להגיד הערכה זה נהדר. אף אחד לא עושה טובה שהוא בא לנבחרת תודה. להגיד הערכה, אני מעריך מאוד את סורקי, אני מעריך קודם כל את נמרוד לוי ואת תומר גינת שנפצעו בנבחרת. אני מעריך את סורקין על כל מה שהוא עשה. אף אחד לא עושה טובה. נבחרת ישראל זה זכות. נבחרת ישראל זה כיף. הם נלחמים בשביל הכדורסל הישראלי. שיבואו.
נכון. ואני חושב שהשחקנים שהיו בכל דקה על המגרש ובכל ההכנה, בכל החודש הזה שהיינו יחד, באו ונתנו הכל, נלחמו. לצערי במשחק האחרון בחצי הגמר הבוסנים היו יותר טובים מאיתנו, אבל בסופו של דבר גם אני למדתי על הנבחרת הרבה, גם השחקנים למדו אותי, ואני חושב שאנחנו בחלונות הבאים זאת אומרת יכולים להסתמך על השחקנים שהיו פה, בתוספות של השחקנים שהיו ככה פצועים, אתה ציימת גם את תומר וגם את נמרוד, שזה העמדה 4, הייתה אמורה להיות העמדה אולי הכי חזקה שלנו, הכי בנקר, ודווקא בעמדה הזאת בסוף.
פתאום, אם אתה מאבד שני שחקנים כאלה, אתה נשאר ערום.
כן, אבל בסוף גם השחקנים שככה מילאו את המקום עשו את זה על הצד הטוב ביותר, הבוסנים היו פשוט ככה משוכה יותר מדי גבוהה בשבילנו, בשלב הזה.
צביקה, גם אם היה לנו את כל הנבחרת, מה שנקרא, את בחירי הכדורסטנים המשחקים כרגע, הישראלים, לא היינו יכולים להתמודד עם הבוסנים.
יכולים.
ואתה יודע, אני חושב שההפתעה של הנבחרת, אם אנחנו מוציאים את המצטיינים, את ים הדר ואת סורקין, בר תימור נתן יופי של טורניר.
כן, אני חושב שבר, קודם כל הוא היה שחקן הכי מנוסה בסגל, ואחרי הפציעה של תומר גינת הפך להיות גם הקפטן, והוא מילא את זה על הצד הטוב ביותר, הוא היה סוג של אח בוגר לחבר'ה יותר צעירים, וגם על המגרש, בסופו של דבר זה היה שחקן השישי שלנו, הוא עשה את זה על הצד הטוב ביותר, והיה מאוד מאוד ככה כיף לאמן אותו.
כן, אבל מה המסקנות העיקריות שהסקת מהקמפיין הזה, תקופת האימונים, כמות משחקי האימון וקושי משחקי האימון, שחקנים שעם כל הכבוד, יש לפעמים שחקנים שהם טובים בקבוצה מסוימת בליגה, אבל חולצת הנבחרת או שלא מתאימה להם, או שזה גדול עליהם, או שמקבלים מוקדם מדי, למרות שלא היה לך הרבה ברירות. מה בנושא המתאזרח? עם הנושא של... של איך קוראים לו, זה מירושלים, לא יצא לפועל, אז צריך לקחת מישהו מאלה הקיימים. נכון, הבאתם את ריימן, ולמזלו הרע הוא נפצע.
למזלנו הרע.
כן.
קודם כל, אני חושב שעשינו הכנה טובה מאוד, וגם המשחקי אימון בסוף מול, זאת אומרת, קבוצות שהן ככה בלבל שלנו, ונתנו לנו הרבה דברים לחשוב עליהם, והראיה היא שבטורניר משחקנו הרבה יותר טוב משחקנו בהכנה, כי בהכנה עשינו גם ניסיונות. בסופו של דבר, כמו שאמרתי, הנבחרת צריכה עוד גארד אחד יוצר, ואנחנו עובדים חזק מאוד על הנושא של... של קרינגטון, על האזרוח שלו, אנחנו מחכים לוועדה שתתכנס.
זה לא ועדה שתתכנס. זה הוועדה שיושבת כבר, היא תקוות קריטריונים.
תקוות הקריטריונים, כן.
ואחרי זה לכל ענפי הספורט, לא רק לכדורסל, ואחרי זה נראה מה יהיה.
נכון. אז אנחנו נופיע בפברואר עם זימית אזרח, אנחנו רוצים את קריקטון, ואני מקווה שזה יסתדר איתו, אני חושב שהוא מתאים לנו גם בסגנון שלו, גם ככה באופי שלו, ואם אנחנו גם נצרף את השחקנים שהיו פצועים בהכנה, פלוס מי שיהיה זמין, אני חושב שאנחנו נמיד נבחרת טובה מאוד לחלון הקרוב, ובסופו של דבר גם הסגנון, אני חושב ששחקנו איתו, זה הסגנון שמתאים לנו. היה חסר לנו קצת כמובן בצד ההתקפי במשחק האחרון, אבל את זה אנחנו יכולים לפתור עם השחקנים שיש היו חסרים.
יש לך החלטות?
יהיו לך בכלל ימים להכין בחלון הקרוב?
בחלון מעט מאוד.
כן, אז זה מה שאני
אומר. מעט מאוד, אבל כן, אבל הנבחרת, זאת אומרת, יכולה להסתמך על חלק גדול מהשחקנים שהיו בחלון הזה, ובסוף גם השחקנים שהיו איתנו בחלון, הם עשו איתנו את ההכנה, אז הם ככה מתאימים לסגנון, וגם יודעים בדיוק על מה אנחנו הולכים לעבוד.
יש לך החלטה קשה לקבל, דווקא בנושא הפוינט גארדים גארדים, מאחר וברטימור היה, כמו שאתה אמרת, מהטובים והרוצים והמשקיעים, וים הדר הוא ללא ספק כרגע, לא רק כרגע, בטח אצלך, הגארד הטוב ביותר, המשקיע ביותר, הופיע עם 150% נתן את כל מה שהוא רק יכל, ויש לך בקמפיין הבא את נועם יעקב, שאני חושב שחובה, הייתם צריכים לשתף אותו גם עכשיו, עם כל העייפות שלו הוא היה צריך לשחק, אבל ואז יש לך שם את בלט, שלא כל כך רצה לבוא לנבחרת הפעם, ומדר ובלט, אנחנו יודעים מה אליפות אירופה האחרונה, אתה יודע, פתח קיבלת את הדיווחים, יש לך פה החלטה קשה, אל תגיד לי מה תעשה, רק יש לך פה החלטה קשה.
ההחלטה היא קשה, וזה בסוף הבחירות, זאת אומרת, הבחירות הן בחירות ככה טובות, אבל בפברואר יש עוד המון המון זמן, עד אז, אתה יודע, דברים יכולים להשתנות, עניין שלי של שחקנים ושל כושר ושל חס וחלילה פציעות.
מה עם וולפי? מה עם וולפי?
עם וולפי הוא לא יוכל להיות איתנו במהלך השנה, כי הוא
בקולג'.
אגב, גם על מה שאמרת לנועם, נועם פשוט בשיחה אישית איתי אמר שהוא לא יכול לשחק.
אז מה אם הוא אמר?
הוא חייב את החופשה. לא, הוא בחור צעיר ש... לא היה שנה בארץ, עשה את הקמפיין של העתודה, והיה צריך לנסוע איתנו, ומשם ישר לצרפת.
נבחרת ספרד.
כן, אבל פה זה עניין אחר, כי זה
שחקן שהוא
לא היה בארץ גם כל השנה.
והביאה את נוניז, והוא מנצח עכשיו משחקים בהכנה לאליפות העולם. עזוב, נו.
בסדר, אני חושב שבטורניר הזה השחקנים ששיחקו היו מספיק טובים, ונועם יעקב עם כל הכבוד לא היה עושה את ההבדל.
לא עניין של טוב, את נועם יעקב זה הדרך לשתף אותו ולחבר אותו לנבחרת.
רצינו, היו דברים שהם ככה מעבר, ואתה גם חייב להתחשב בשחקן, בתחושות שלו. אנחנו בסך הכל מדברים על ילד בן 19, שלא היה בבית שנה, אז היה צריך לשחרר אותו, לפחות אני שחררתי אותו. לגבי האחרים, אף אחד לא פסול חיתון, כשהזמן יגיע, אנחנו נבחר את הנבחרת הכי טובה, הנבחרת היא לא שלי, היא של כולנו, ואנחנו רוצים להעמיד את הסגל הכי טוב, וכמובן בהתאם לאילוצים ולשאר הדברים.
אריאל, אתה יודע, תנוח עכשיו בחופש, יש לנו גם הרבה זמן לקלף לך את האור בלי הרדמה בהמשך, אז תבלה עכשיו.
אין על מה, הוא לא מאמן, הוא יושב, מה תקלף אותו שהוא יושב בבית?
לא, יש לנו פברואר, זה טיק טק בה.
זה לא, תסדר לו קבוצה שיאמן.
תראה, המציאות תסדר לו, אין לי מה לדאוג, גם הוא לא דואג. אריאל, המון תודה, תבלה.
יאללה, תעשה חיים.
תודה לכם. תודה.
בכיף. אורחים מופיקים, שר פלסנר ושמואל בן סימון. אחראי על השידור ברדיו 103 שקד וולפין, ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין, ערוכים בדיגיטל מיכל קדוש, דוד זבולוני ורעות מתתיהו ארגון. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציות חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. יש סחורה, שמואל? עכשיו מחפשים סחורה, צביקה?
כן.
דיברנו על הנבחרת, אני רואה בכלל, אתה יודע, את כל מה שקורה פה, הליגה תיפתח, אנחנו נדבר יותר מאוחר, הליגה תיפתח בתחילת אוקטובר. יש גם
גביע אירופה.
גם גביע אירופה, אנחנו מדברים על בליגות, בליגה השנייה, אתה יודע, עשו בדיוק, הוועדה המקצועית היום אישרה את כל העליות וירידות וכל הדברים
זה
האלה.
זה עוד צריך לעבור בהנהלה.
אבל יעבור, לא, אני מבין. אני מניח שיעבור.
אני חושב שחלק מהדברים דברים טובים, נכונים לפחות, לא יודע אם טובים.
אז בוא נגיד רק מה הדברים, מהליגה הלאומית תרדנה שתי קבוצות, מהליגה הארצית השלישית יעלו שלוש קבוצות בסוף העונה, כך שבתוך שנתיים תגדל הליגה הלאומית ל-14 קבוצות.
אני חושב שזה בסדר, ואני חושב שצריכות להיות בליגה הלאומית 16 קבוצות. כי אם זה הדרג הביניים, ושם צריך לתת לישראלים לשחק, אז ככל שיהיו יותר קבוצות, יהיו יותר מקום משחק לישראלים, שיצטרכו להתאים את הרמה, כדי שהליגה תהיה ברמה טובה, בשנתיים האחרונות היא הייתה ברמה טובה.
בוא נתקדם, שלמה וייס, וואלה, אהלה, נערב טוב. וייס?
אהלה,
הוא. אהלה. טוב,
מה, אתה בחול? יש דילי כמו מארגנטינה.
לא, עכשיו אנחנו בארץ. רואים את חלילי עדיין, אבל בישראל.
כן, הבנתי.
לורנצו שימיץ הקרואטי נחת היום, עבר בדיקות רפואיות, הוא יירשם בהתאם לסגירת החוזה. מתי הוא יכול לשחק באירופה?
הוא יוכל לשחק כבר נגד יאנג בויז, אבל לפי מה שאני מבין, לפחות הצוות המקצועי לא מתכנן לתת לו דקות במשחק הראשון. הם אומרים שאתה יודע, זה לא רציני, שחקן שלא יתאמן עם הקבוצה שרק הגיע, זה רק יכול להפריע, אבל בהחלט מכוונים שהוא יתחיל להתאמן כבר עם הקבוצה, ואולי כבר יראו שהוא יוכל מבחינת התיאום לשחק בגומלין. כל זה מותנה כמובן שהם רושמים אותו עד מחר, להבנתי, מכבי חיפה מאוד אופטימיים, אומרים הכל להיסגר היום, כמו שאמרת, הבדיקות הרפואיות נעשו, הוא יירשם כבר למשחק נגד ינבוז.
יפה. אתמול כבר אמרנו 1,600 איש יוכלו לנסוע למשחק בברן, במשחק הגומלין. מה קורה בכלל בחיפה לקראת זה? אני שומע, הרכב לא סגור, כל מיני דיונים, אתה יודע,
ברור שהרכב עדיין לא סגור, רוב הערכות לפחות כרגע, שבאמת אנחנו נראה את הרכב ששחק נגד סלובן ברטיסלבה, שזה אומר 3-5-2, כשחזיזה על כל הקו הימני, כשסבא ופיירו בחוד, ששרי כמובן מאחוריהם, וג'אבר ואלי מוחמד, זה כנראה הרכב, כמובן שחלילי נתן הרבה סיבות למחשבה למסיידגו, גם דין דוד בכושר טוב, אז יש קצת מחשבות, אבל כרגע לפחות מסתמן שזה יהיה אותו הרכב.
תראה, כשמדברים על חלילי, זה כמו שמדברים על דין דוד. לפעמים למאמן שיש לו ביד את הקלף הזה לעשות חילוף, חילוף שמשנה, אז חלילי יכול לקום מהספסל, ודין דוד יכול לקום, יש מקום רק ל-11 בהרכב. אז
כן, גם אין ספק שחלילי עולה, כשהוא עולה, אז אתה מבין שכל משחק, לא משנה מה, אם כבש לפני, אם הוא כיכב לפני, הוא עולה רעב מאוד, הוא מבין שהוא תמיד תחת מבחן, אז ברור שקל יותר להכניס אותו מהספסל,
גם דין דוד, גם דין דוד קם מהספסל מצוין.
כן, דין דוד קם כל משחק מהספסל.
אני חושב שזה באמת, כאשר יתחיל שלב הבתים, אני מקווה שבליגת האלופות ולא באירופית, אבל מה שנקרא ננוחם גם בזה, אם וכאשר, יהיו פה עוד שני זרים, כך ששואו וטימיץ' וכל הדברים, שימיץ', יהיו קשירים, אז אנחנו נראה פחות ישראלים באירופה.
במשחקים באירופה, אתה מתכוון, אז כן, יכול להיות מאוד שאנחנו באמת נראה...
גם בליגה אנחנו נוכל לראות, אני יודע מה,
כן, כרגע שיש גם מתאזרחים, שסונגרן ואלי מוחמד ושורנוב, הם באמת על תקן של ישראלים, אז ברור שאנחנו נראה הרבה זרים, ואתה יודע, בסופו של דבר, ברור, ראינו בגמר גביע הטוטו הרבה מאוד צעירים, אם צריך לקחת לעונה שלמה, כנראה שאנחנו נראה ארבעה, שהם חלק באמת מהרוטציה, שזה חלילי, שזה שיבלי, סוף פוטגרנו ואילי חג'אג' מי יותר מי פחות, אבל אלה באמת הארבעה, ראינו שם הרבה יותר צעירים, כמו ירין לוי, כמו רואי אלי מלך שכנראה אצל השאלה, בסופו של דבר מבחינת הצעירים, אלה הארבעה שאמורים להיות חלק מהרוטציה.
הבנתי.
מה אנחנו יודעים על יאנג בויס? יש איזה משהו חדש איתם?
תראה, הם לא בתקופה טובה, לפחות מה שמבינים, הם אחרי שני משחקים שהם לא ניצחו גם, ולפחות מתחילת העונה יש להם התקפה דווקא שנותנת תפוקה, אבל הגנה מאוד מאוד חדירה. וגם במכבי חיפה רוצים לנצל את זה, מכבי חיפה מבינים שגם להם יש הגנה חדירה לפחות לפי המשחקים עד עכשיו, אבל אומרים ננסה לנצל את החולשה בהגנה של יאנג בויס, אתה יודע, נבוא עם כל הכלים ההתקפיים, זה מה שמכבי חיפה תנסה לעשות כדי להפתיע.
אוקיי, נקווה, קודם כל המשחק הראשון הוא כאן בבית, אתה צריך לצאת עם תוצאה.
כן, ברור, אתה חייב להגיע עם מקדמה למשחק, אתה חייב להגיע עם מקדמה.
לא שהקהל השוויצרי, אתה יודע, יצא מקהילה ועם אבוקות ועניינים, כמו באתונה או בלגרד, אבל...
נכון. אבל עדיין ראינו שגם המקדמה נגד הכוכב האדום, עם כל הקהל שם הייתה מאוד מאוד משמעותית, ומכבי חיפה מבינה שהיא חייבת לנצח כדי לצאת עם
משחק. שבוע הבא, המשחק הגומלין יקיים ביום שלישי, צריך להתחיל להתאמן על סינתטי, כך שגם זה דורש זמן, מדברים על זה?
כן, יש בקצף מתחם סינתטי, אני מאמין שמכבי חיפה תעשה כמה אמונים, צריך להגיד, מכבי חיפה דחתה את המשחק מול הפועל פתח תקווה, לא בגלל שהיא לא חשבה שאפשר לעלות כמו נגד מכבי פתח תקווה.
בגלל הקטע של האימון המיוחד.
בדיוק, בגלל שצריך אימונים, בגלל שלא רצו שני ימים להחסיר, יומיים להחסיר אימונים, בגלל שרצו להתרכז רק בזה, אז באמת ביטלו את המשחק, לא ביטלו, אבל דחו את המשחק מול הפועל פתח תקווה.
על הכיפק, וייס, רק תגיד לי עוד מילה אחת לפני שאנחנו נפרדים. סכנין, יש מצב שהיא באמת עוברת בקרה תקציבית על הכל, פה עוברים בפרוסות עד פתיחת הליגה בשבת?
היא תעבור, תרשה לי, היא תעבור, אני לא רואה סיכוי שלו.
לא, זה הערכה שלך, הניחוש שלך, אבל מה קורה שם? ראיתי באיזשהו מקום שדורשים מהם 3 מיליון שקל בצ'ק בנקאי.
מזומן.
מזומן, צ'ק בנקאי.
כן, הבטחה בנקאי וערבות בנקאית. נו. וסכנין כועסים על זה.
ערבות בנקאית זה כסף מזומן.
בדיוק.
ערבות בנקאית זה כמו ששמת 3 מיליון שקל בכיס שלי.
נכון, כי זה כסף שהולך הצידה, ואתה לא יכול, אתה הולך לצד ואתה לא יכול לגעת בו. ובגלל זה כועסים בסכנין, אבל זה כל שנה קורה, וכל שנה בסופו של דבר מסתדר.
הבנתי.
קשה לי מאוד להאמין שהפעם זה לא יסתדר.
על הכיפה, כמון תודה, וייס.
ביי. תודה.
יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
בוא נתחיל קודם כל עם באר שבע, אחרי זה נדבר על מכבי. 1-4 מול מכבי נתניה במשחקי הדירוג בגביע הטוטו. העזיבה של מליקסון כבר שהיינו ערים אליה בשבוע או בימים האחרונים. המצב שם לא טוב, למרות שכבר יש עוזר מאמן, ספרדי, מוכשר ויודע את התורה.
מה, עוד לא הספיק להגיע, אתה כבר רוצה שהוא ישפיע על הקבוצה?
לא, אני אומר, לפחות, תראה, זה שהוא נשאר, זה שהוא עזב ומצאו את הזמן להביא, אתה יודע, זה גם טוב. חופן הבא באטלטיקו. כן, תוכמן.
כן, הדברים של מאור מליקסון בצורה החלטית לאלונה ברקת וליניב ברדה היו כבר לפני יותר משבוע, וכן היה זמן להיערך, להביא את, את אותו עוזר מאמן ספרדי שעבד בתקופה שהיה שיתוף פעולה, אתם זוכרים, אתלטיקו מדריד ומחלקת הנוער, מישהו שנקשר לאליניב ברדה ואליניב רצה אותו מאוד. היו גם ישראלים שהיו בתמונה, כמו רבית גזל, כמו משה אוחיון, חשבו אולי על חנן ממן, אליניב גם חשב על אובית יאובן להביא אותו מרומניה. בסופו של דבר יש לו את מי שהוא רצה, הוא צריך לנחות, אולי כבר נחת. אבל כן, כן, הפועל באר שבע, אנחנו כבר למעלה מחודש מהסיפור הזה של ה-6-1 הזה בגביע הטוטו, קצת זעזע, קצת פגע בקבוצה. אתמול זה לא, זה לא דוגמה הכי טובה, כי באמת הם באו אתמול בלי 10 שחקני הרכב, שיחקו בהרכב משני לחלוטין. יחד עם זה, אתה יודע, כשהמועדון או קבוצה היא בריאה ויש הצלחה וכולם, אתה יודע, מתאמנים נהדר, אז גם המחליפים, בטח של קבוצה כמו פועל באר שבע, לא צריכים לקבל רביעה בנתניה. יש לאליניב ברדה הרבה עבודה לקראת המחזור.
אני עדיין לא מבין, אני עדיין לא מבין למה שיחקו עם 10 מחליפים. אין גביע אירופה השבוע, הקבוצה במצב קשה, הקבוצה הייתה צריכה לא לצאת מנתניה, לחזור את כל הדרך מנתניה עם חבילה בראש, גם פסיכולוגית, זה רק הוסיף לכל הזה. אז להגיד
לא, אבל
שזה,
אני, יכול לחזור, אני יכול לעבור איתך שחקן שחקן, צביקה, כן. אף אחד לא נשאר בחוץ כי הוא יכול היה לשחק.
הבנתי.
יש לך מורחקים כמו פאון ואבו עביד, יש לך פצועים, יש לך בעיות שיניים, יש הרבה בעיות.
אני עד לפני שבועיים, שלושה, חשבתי שהפועל באר שבע, עד המשחק עם מכבי תל אביב, חשבתי שהיא תהיה הרבה יותר טובה, משהו קורה שם, זה לא רק, זה משהו פסיכולוגי, זה משהו מנטלי, וחבל, חבל, כי בכל זאת זו קבוצה גדולה, עם אלונה משקיע הרבה כסף, אני חושב שלניב ברדה הוא מאמן טוב, וכל הדבר הזה מצייר.
היו לא מעט שינויים בקבוצה, אם זה חילוף של שוער, היה להפועל באר שבע שוער אדיר בעונה שעברה, אני לא רוצה, תודה, להוריד ממרציאנו, אבל בוא...
עד רגע זה, הוא לא מספק את הסחורה, בוא נגיד את האמת.
כן, מרציאנו חוזר לארץ, אתמול הוא לא עמד.
אבל הם ידעו, אבל הם ידעו שהם לוקחים את מרציאנו, ושנתיים הוא לא שיחק לפחות, אם לא יותר.
לא, לא היו יותר מדי אלטרנטיבות.
היה להם ביד את ארוש, אני לא יודע. הם ראו את ארוש, אנחנו לא ראינו. הם ראו אותו באימונים.
א', חד משמעית, אני מאוד מחזיק מארוש, ואני חושב שהוא מצוין באשדוד.
אבל למה ברדה? למה ברדה לא החזיק ממנו?
זה לא שהוא לא החזיק, אבל כנראה שהם לא רצו ללכת איתו ב-100% ולתת לו להיות שוער ראשון, זו החלטה שלהם, מכל הסיבות שלהם, בטח רצו להשאיר אותו, אגב היא הציעה לו את אותו חוזה, אולי אפילו יותר ממה שיש לו באשדוד אצל ג'קי.
הוא רוצה לשחק, אבל אדם כבר שנתיים על הספסל.
חד משמעית, חד משמעית. אבל אני אומר עוד הפעם, אני צביקה לא רואה עד כדי כך שחור, אני חושב שהפועל באר שבע כן תתעשת, אני חושב שאם היא תפתח טוב את העונה בניצחון,
אני רואה את הזרים שהביאה, אני רואה שהביאה את הזרים, קודם כל את דוידסון, לא דוידסון, איך קוראים לו?
קריס פטרסון.
פטרסון, וגם את ספר. כבש מול שער יפהפה. השאלה אם זה מה שבאר שבע צריכה לקראת העונה שנשארה לה רק עונה.
אין ספק שבאר שבע צריכה לפגוע הרבה יותר טוב בזרים שלה, זה לא רק העונה, זה גם בשנים עברו, גם פאון אגב שנמצא, גם קלימלה שדיברנו עליו אתמול.
טוב, קלימלה נפצע, אני אין לי טענות לפצועים.
כן, כן, לא, אבל דיברנו עליו מהתקופה שהוא לפני שהוא נפצע בשביל. שיניים. לא מספיק נותנים, לא מספיק תורמים. אני חושב שזה לא רק, אגב, רק בעיה של...
אז שולחים שבע. אותם? שולחים את זה? מחליפים אותם?
לא, כרגע יש לך מקום לזר, אחרי ששוחרר צלמני. יש מקום לזר.
הם מעוניינים להחליף את ספר ואת...
ספר יכול להיות שיוחלף.
נו,
אבל אני אומר עוד הפעם, בוא נראה קודם כל שיפגעו בזר שיש לך פנוי. יש לך קודם כל עמדה פנויה לזר. אל תשכח, קופמן, ש... לא יכולים לשחק שישה, משחקים חמישה.
כן, אבל כל הזרים, כל הזרים של באר שבע לאחרונה, בוא לא נשכח שיש להם גם מתאזרחים, כן, את בריימו ואת הבלם, זה לא שהם, יש להם, אתה יודע, באמת, ואני לא רואה מהם תוצרת מהזרים שלהם בשנים האחרונות.
נכון. יש לפעמים, כן, זה, אני חושב ש, כמובן, לא הולך איתך אחורה באמת לויטור, אבל אני חושב שאלדר לופז הוא מגן שמאלי טוב,
אבל טוב, בשביל טוב, אני אומר אותה, בשביל טוב, בשביל טוב לא מבזבזים, לא מבזבזים, איך אומרים, עמדה של זר. טוב, יש מספיק פה.
יש גם אלמנט של שכר, אתה יודע, כשאתה מתחיל עם זור ה-250, זה לא להביא מישהו ב-500, שמכבי תל אביב ומכבי חיפה שולפות יותר בקלות. אבל צריך גם להגיד שעיריית הפתיחה של הפועל באר שבע שונה משל מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אין לה את התקציבים של ינקלה שחר ומיץ' גולדר.
אבל בסדר, אבל להביא בינוני פעול ולהגיד הבנו זר.
קשה יותר זה. אבל עדיין אני מעריך עוד הפעם שצריך לעשות את הסוויץ' ויש שם חומר שחקנים מספיק טוב. כרגע המועדון בטלטלה, צריך לדעת לעצור את כדור השלג הזה.
תגיד לי, בשביל לסגור את הנושא של מליקסון, האם זה בעיות בריאותיות, בעיות אישיות? כי אני לא הצלחתי אתמול להבין מתוך הכתוב.
אין למליקסון, ממה שאני ביררתי ומה שאני יודע, אין לו שום בעיה פיזית שמונעת ממנו להיות על הדשא. יש עניינים אחרים, הוא נקב, הוא אמר בעיות בריאותיות, אבל אני לא מכיר בעיה פיזית.
אז מה הוא הולך לעשות? ממה הוא הולך לחיות?
לא, הוא עוזב את הכדורגל, הוא לא רוצה.
אז למה הוא יחיה?
נמצא משהו, צפיקה, הוא לא רואה בלכם.
אני אגיד לך אחרי השידור.
תגיד לי, בוא נעבור למכבי תל אביב, עדכונים על מינכן מכבי, יש משהו? או שמחכים ופתאום אנחנו נקבל הודעה?
עכשיו אנחנו, נכון, כמה שבע שעות בטורונטו?
עכשיו הוא עושה את החשבון של שעות טורונטו.
בדיוק, אנחנו 11 בבוקר בטורונטו.
רק התעוררנו, אכלנו ארוחת בוקר.
כן.
אנחנו עכשיו אנחנו, כמה זה? 6:30. זה 11:30 בטורונטו.
גולדר במסע ומתן, הוא לא נבעל מביירן, הוא לא נבעל מאף אחד, הוא תמיד עשה את זה, את זה אבי הוא על המטוס בשדה התעופה,
אל תבדי לי, אל תעשה לי אותו דבר גואנג'ו לעומת ביירן,
זה לא משנה, שלא ילך.
בסדר, שלא ילך.
יש גבול גם למספרים שאפשר לרדת, אז ביירן צלצלה.
ביירן זה, תשמע.
ראיתי מה עשה להם חבר שלך דניאל לוי.
תקשיב.
התחיל מ-80, נגמר ב-100 פלוס.
בסדר, אתה מדבר על שחקן, מוכח.
בסדר, אז כמה זה פה? 5-6-7?
צביקה, הכל טוב ויפה. המשבר שיחווה דניאל פרץ עם הברקס, אתה לא חושב עליו.
אני חושב על הכל. אתה אומר לי שאני לא חושב. אני מכיר את כל הדברים האלה, אבל אי אפשר לנצל את זה, בטח לא על גולדר, שלתת כל סכום שהם רוצים, להתחיל מ3.5.
אבל אני לא רואה שגולדר, שהוא קונה שחקנים, הוא משקיע אותם עכשיו 1.5 מיליון יורו.
הוא משקיע, אין לי טענות להשקעות של גולדר.
אין לך טענות, אתה אומר, אבל במסגרת המסע ומתן אומרים לו, תגיד לי, מתי אתה קנית משהו ב-7 מיליון?
אני לא ביירן מינכן.
לא אתה, הוא גולדר.
הוא לא ביירן מינכן.
אבל אז הוא לא, אבל הוא רוצה, בגלל שהוא חושב שזה גרמנים. תקשיב. יש פה צ'אנס חיים לילד. יהיה או לא יהיה. זה הכל.
אתם רוצים שהוא יעזוב את מכבי, זה מסעת חייכם. וגולדה רוצה למקסם את זה.
הכדורגל הישראלי רוצה שהוא יעזוב.
הכדורגל הישראלי.
למה אתה חושב שהוא יתקדם פה?
אני לא יודע.
מה הוא יהיה?
הוא הגיע למעמד הזה שביירן רוצה אותו, בזכות נבחרת ישראל ומכבי תל אביב.
יפה.
הוא לא הגיע בזכות...
הוא הגיע בזכות... פציעה של טננבאום, כמו של טננבאום הגיע בזכות פציעה של היוונר.
הוא סומן, היוונר היה סומן, הרבה סומנו. הוא סומן מהחלקת הנוער ומהנבחרות הצעירות הרבה שנים.
צביקה, הוא לא ילך, הוא לא ילך.
אז הוא ילך בשנה הבאה.
לא, שנה הבאה גם יש לו, זה חוזה, מה זה?
אם יהיה הצעה טובה, הוא ילך בשנה הבאה.
אז זה רק מסר לכל ההורים, לכל הדברים האלה. תחתמו לו עונה אחת, אל תהיו עבדים כנענים שאתה בעל הבית.
בטח.
למה זה בטח? אתה לא רוצה, לא חופן.
בטח, באחוז, אתם תנהלו את זה.
למה אנחנו נהל? מותר לנו.
אני ראיתי כמה הורים שניהלו את הקריירה של הבן שלהם, אני ראיתי לאן זה הגיע.
לא, אני חושב שבאמת, אתה צודק. הוא שיהיה פה עבד, כל הזמן יישאר רק
של מקבל שואל. לא עבד, אבל אי אפשר, כשבאה קבוצה מלמעלה, אתה יורד על ארבע, עוד גרמנים, אתה אוהב את הגרמנים.
מה זה קשור?
ומוכן לתת להם אותו בלי כסף.
מה זה קשור? קודם כל יש לו דרכון גרמני, זה לא שאני מוכר להם
מגל ריק. דרכון גרמני לא, אני עשיתי לו.
גם אני לא. טוב, אז עם זה אנחנו מחכים שגולדהר יתעורר, אתה אומר, מה סקווש וכל הדברים האלה, או שכן או שלא.
לא, אבל איפה הוויכוחים עכשיו?
אין ויכוחים, בעד שבאת, תחכה עד שהיא מאסת, זה הכל.
זה שתתאום מאסת, לא מאיימת על אף אחד.
אתה יודע מה אתה צודק.
אני הייתי דורש בכלל 10 מיליון.
אז אתה יכול לדרוש 50 ו-250.
כן.
אתה מבין? אז ביירן תיקח שוער פורטוגלי, ומכבי תשאר עם הזין ביד, מה לעשות? אתה מבין? כי אף אחד אחר לא, הוא לא ילך לפנרבחצ'ה. אני אומר לך כבר עכשיו.
אני לא אומר שהוא ילך לפנרבחצ'ה.
שגולדהר ירצה למכור אותו, יגיד לו, אני אחכה עד סוף החוזה. אני מקווה שיהיה לו את השכל לזה.
יש הרבה, בשעה האחרונה, הרבה דיווחים על זה שזה כבר קרוב מאוד לסגירה. אנחנו יודעים על זה שגולדהר מתוכננת לו שיחת זום עם דניאל, אולי אפילו, אפשר לקרוא לו אולי אפילו שיחת פרידה. כרגע כל מה שאנחנו מבינים...
שיחת פרידה אי אפשר לעשות אחרי החתימה?
לא, שלח אותו מה שנקרא לדרכו כרגע, לקראת הבדיקות וכו'. אבל אני אומר, אם שמתם לב, צביקה, אתה הרי, אני יודע, פריק של ידיעות, תקשורת, ולא ראינו ב-36 שעות האחרונות כמעט ידיעות בגרמניה על זה, בהיבט של המסע ומתן. אני חושב שזה קצת יותר התכנס לתוך דברים שבין מכבי לבין ביירן ככה יותר בחשאי, אבל כן אנחנו כן. מבינים רק שהולכים ומתקרבים.
אף אחד לא יודע כלום, רק גולדהר יודע.
ושדניאל אמור לעזוב. וכאן נשאלת באמת השאלה, למה אתמול רובי קין לא הולך עם רועי משפטי?
רובי קין לא רוצה לשחרר אותו, מה לא ברור פה?
כן, אבל...
הוא אומר לכם את זה בשפה ברורה מאוד.
אבל הוא לא קובע.
נכון?
ויש בעלים.
נכון, הוא קובע לפחות ההרכב. הוא קובע לפחות ההרכב.
כן, אבל אם הבעלים מוכר אותו, אז הוא היה צריך אתמול ללכת עם רועי משפטי, ולתת לו את הדקות, ולתת לו להכין את עצמו ליום חמישי.
טוב,
לא, אבל רגע. אם הוא הולך, מכבי נשארת עם משפטי, או שיש להם דברים בקנה?
כל כך מהר אפשר למצוא משהו אחר.
כן, אבל רגע, זה לא שמכבי שמע על רצונו של פרץ של שום, או ביום פרסום המגעים, שבוע שעבר.
כן, אבל צריך לרשום לזה, צריך לרשום שחקן 24 שעות לפני משחקים באירופה, זה אומר שאנחנו כבר יום שני, שמכבי תל אביב צריכה להנחית פה שוער.
אבל חודש וחצי, הסוכן שלו שהתחיל הקונפרנס, הסוכן שלו, האנגלי, כבר דיבר אני עם...
אבל אתה יכול לקוף להשאיר שוערים ולהגיד להם, חבר'ה, יכול להיות שאני אצטרך אתכם
לא רק שוערים, אני שואל גם תפקיד אחר אתה לא יכול לשמור אותו.
אני אומר, אבל זה לא היה חדש למכבי שמדובר כאן בעזיבה.
בסדר, אבל אתה לא יכול להשאיר בסטנד ביי על המדף.
אין בעיה, שלא יהיה, רבותיי, שינהלו את זה כמו שהם רוצים, את הניהול הגדול אני רואה בשלוש שנים האחרונות.
אז עשיתי קלוז'ר ואמרתי, בהנחה שזה ייסגר הלילה או מחר ותצא הודעה, אני חושב שכן היה צריך אתמול לחזק את הביטחון של שואר. אגב, אני אומר, אמרתי את זה צביקה פה אתמול, אולי תסכים איתי, אם מכבי חיפה מעמידה את איתמר ניצן, אין שום בעיה שמכבי תעמיד את רועי משפטי, אני מכיר את משפטי מצוין.
לא, אבל צריך גם מחליף, צריך גם מחליף.
לא,
צריך שני שוערים.
צריך להביא, אין ספק. אבל אין שום בעיה ללכת עם משפטי גם לצפקים מול צליה.
ההחלטה המרכזית היא אם מביאים שוער זר או לא, כי זה עוד עמדה של זר. מזה זה מתחיל.
מכבי תל אביב לא תכננה שהיא תצטרך להעמיד עמדה של זר על שוער. זה לא היה בזה. היא רצתה מאוד להביא אחרי המחירה של יובנוביץ' מספר 10, אולי אפילו כנף ימין, למרות שיונתן כהן, אתה יודע, מתחיל לראות קצת יותר טוב בצד ימין ונותן גולים. אז יכול להיות שכן, צריך להביא שוער זר, אין מה לעשות. יש שוערים, אין בעיה.
יביאו או שלא. על הכיפק, המון תודה, תוכמן.
תודה לכם, ערב טוב.
מוישה מאירי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אז מה אומרים באמת בדויטשלנד על זה, על הגולקיפר שלנו?
תראה,
הגולקיפר שלכם הוא כנראה יהיה עוד מעט הגולקיפר של ביירן מינכן.
אה, כבר די, החליטו סופית, גם אם עושים המשחקים?
לא, הם אומרים שזה מתקדם.
כן.
ואני מניח שימצאו את הדרך לסגור את העניין הזה, בכל אופן הם מתעקשים עליו. זהו, והם רוצים אותו מאוד. הם גם לא בוער להם כרגע, הם יכולים מבחינת ה... עד הראשון לספטמבר יש את העברות, אז מבחינתם זה יכול להיות למשך עד משהו.
מה קורה עם נויר? הוא רוצה את דניאל פרצ'ם או שהוא רוצה מישהו אחר?
בוא אני אמצא לך, תקנה פטיש של 10 קילו צצים מראש, נויר לא קובע מי יש.
לא, אני שואל, אבל אם שואלים אותו,
יש לו קצת השפעה, אבל מוישי.
גם פיתרו לו, גם
פיתרו לו קצת השפעה.
פיתרו גם את החבר שלו, כמאמן שוערים.
הוא לא קובע להפך, המעמד שלו נכבד, שמאוד כועסים עליו, על מה שקרה איתו עם הסקי.
כן, זה היה חוסר אחריות.
זה היה חוסר אחריות, והוא לא יקבע מי יהיה השוער. ויכולים לספר פה סיפורים מפרט עוד אחת.
אבל אנחנו רוצים לייצר סביבת עבודה נוחה לפרץ, לא שיהיה ריבים וכאלה.
נויר לא יפריע לו, נויר, הם מצהירים את רועש. נויר אמור לחזור תוך שבועיים לאימונים עם הקבוצה, הוא כבר מתאמן לבד עם כדור. בספטמבר יהיו המשחקים של הנבחרת, תהיה פגרת הנבחרת, נבחרת גרמניה המשחקת נגד יפן וצרפת, ומעריכים שאחרי הפגרת הנבחרת נויר יחזור לשחק, וככה יהיה, ודניאל פרץ יהיה השוער השלישי, הוא לא מועמד להיות השוער השני, כל הזמן שאולרך ישנו, ואולרך ישנו, וזה מה שיהיה, תראה, דיברנו על זה כבר שאולרך בן 35, נויר בן 37, חפציה, יסחוב עוד קצת, והוא יהיה שם, ייקח לו זמן להתקלם במועדון, זה ייפצע או זה ייפצע, אז הוא יהיה השוער השני. בכל אופן זה מה שיקרה.
אני לא מכיר את דניאל פרץ, הוא יודע גרמנית אגב?
אני לא יודע, אני יודע שאתה אומר, מה שאני קורא, מה שאתם קוראים.
אני לא יודע, בגלל שאתה יודע, השפה היא מפתח גדול מאוד להתקלמות.
אגב שפק בא לשם, הוא למד גרמנית.
צריקה, הם דוברים אנגלית פרפקט.
כשאני ראיתי, אתה יודע, קטעים, אני לא יודע, השפה השולטת היא גרמנית, אתה יודע, שם יש איזושהי גאווה כזאת, אני זוכר שפפ גרדיולה כשהלך, כשידע כבר שהוא חותם עם ביירן, ישב ולמד גרמנית, ולמד גרמנית כמה חודשים בשביל לדבר גרמנית, זה לא
המקומות. הוא היה בפגרה בארצות הברית, הוא היה לקח שם חופש והיה בארצות הברית.
כן, הוא נסע לארצות הברית בשביל ללמוד אנגלית, ואז תוך כדי הזה שהוא חתם עם ביירן יחסית מוקדם, הוא התחיל גם ללמוד גרמנית, כי הוא יודע שזה חשוב.
אני אספר לך סיפור קצר, שמיץ' גולדהר לקח את מכבי תל אביב, מיד אני יצא לי להיפגש איתו, והוא שאל אותי מה דעתי, מה הוא צריך לעשות, אני ראיתי שהוא לא כל כך מבין איך מנהלים קבוצה, והצעתי לו והוא נסע לביירן מינכן ולאופנהיים, ובביירן מינכן קיבל איתו מנהיגה, ויום שאני מסתובב איתו במועדון, מהאקדמיה ומחדרי הדבשה ומדרכי הניהול ומהמרצ'דייז, כל דבר שאפשר לראות לו מה שנסע בביירן מינכן, וככה כך יהיה איתו שיחה של שעתיים, ואני ראיתי איך שהוא מדבר גם אנגלית פרפקט, אני גם מכיר את הילדים שלו, מדברים אנגלית פרפקט.
היום באירופה, בכל מקום לומדים יותר אנגלית, לפני איקס שנים, אפילו במערב אירופה האנגלית לא הייתה כל כך מדוברת לילדים. כשאני נכנסתי בפעם הראשונה לחדר ההלבשה של ארי סלוניקי, אז השחקנים הזרים והוותיקים דיברו אנגלית. בקצה החדר ההלבשה היו 3 ילדים יוונים צעירים שלהם עמד עוזר המאמן ותרגם, כי הם לא ידעו אנגלית. היום כל ילד לומד אנגלית.
הגרמנים בייחוד ביירן מינכן ועוד מועדונים, גם אם אתה מסתכל על דורטמונד ובאצקי, כולם דוברים אנגלית פרפקט.
יפה, אתה יודע, בסך הכל אני רואה שמסתדרים גם בלי נוהר, אתה יודע, ראיתי את המשחק הראשון.
זה כן ולא, כי במשחק הראשון נגדתי גם יצאו 3-0. שבוע אני צריך הכל יותר טוב.
כן. על הכיפק, מוישה.
שמור על עצמך, מוישה.
שמור על עצמך, נשתמע. אני לא היה בגרמניה, ראה את הגמר גבי.
הכי חשוב שהוא ישמור על עצמו.
כן, הוא משחק אותה יפה. על הכיפק, תודה. תכף נדבר קצת על ביתר ירושלים. מה אני אגיד לך, נפתחת הליגה, אתה יודע, אני ראיתי את משחקי הדירוג בגביע הטוטו וגם את המשחקים. הליגה הולכת להיות חד צדדית, אבל ברמות. מבחינת מכבי חיפה, גם אם כאשר ברור שהיא במפעלים האירופיים היא היחידה שבטוחה, יש עוד צ'אנס למכבי תל אביב להגיע לבתים, ואם זה מכבי תל אביב אז גם כן, אתה יודע, שתי קבוצות באמת בדרג אחר, כל השאר אתה יודע, יעבירו את הזמן כזה עד הפלייאוף וילרלרו ושטויות, והזרים שם, חצי מהזרים לא קשירים בכלל להחליף כאן ישראלים, אבל הכל טוב. רענן ברנובסקי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, קופמן, ערב טוב, צביקה.
ניצחון גדול של מכבי נתניה, 4-1 על באר שבע, גם הם כנראה לא האמינו שיהיה כל כך קל.
כן, אני חושב שהם לא האמינו שיהיה כל כך קל, אבל אני חושב שהם, ואני יודע את זה, שהם די צמחו מהמילה לצמוח, על זה שהם פוגשים יריבה חזקה שבוע לפני הליגה, כי זה ייתן להם סוג של עומדן כוח לגבי ההכנה שלהם ולגבי איך שהם נראים. נכון שבאר שבע הייתה בהרכב חסר, אבל אתה יודע, את נתניה זה פחות עניין, היה חשוב לקוזוך ולאלמוג כהן להריץ את השחקנים שלהם, גם להם חסרו לירן רוטמן ואיתי בן שבת הבלם ואביב אברהם הקפטן שמחלים לפציעה במבצע. סך הכל כשאתה מנצח 4-1 בבית את הפועל באר שבע, בהחלט נותן המון המון ביטחון.
תשמע רגע ברנובסקי, תשמע רגע, אני עוקב אחרי כל, לא רק שנה ראשונה, אבל בטח כל גביע הטוטו הזה, כל גביע הזה. כשאתה מפסיד, זה רק משחק הכנה, זה לא חשוב. כשאתה מנצח, פתאום זה נהדר, פתאום זה טוב. עוד לא פיתרו אף מאמן בגלל הפסד בגביע הטוטו, אבל אתה יודע, היו כמה קבוצות שהיה כבר בלגנים. אז נכון, אנחנו בשבוע הבא, בשבת, איזה משחק אתה עושה בשבת?
אני עושה בדוחה הפועל תל אביב סכנין.
אז אתה תראה כבר שהמסקנות מהמשחק הראשון יהיו הרבה יותר חותכות מאשר, זה חשוב לשתי הקבוצות, גם סכנין שעד אתמול שיחקו מצוין והיו מרוצות מאוד למרות שלא שיחקו בהרכב מלא, והפועל תל אביב עם כל מה שאנחנו יודעים שיהיה שם. אז זהו.
ב1,000,000%, וגם רן קוזוק אמר את זה בסוף המשחק, נכון, ניצחנו, אני שמח על הניצחון, שמח על איך שנראינו, אבל אני גם יודע שיש לנו את הליגה, שזה הדבר החשוב, אנחנו רוצים להגיע מוכנים לליגה, למשחק מול בני ריינה בשבת, אגב הם שחקים בבית מול בני ריינה, ככה הם פותחים את הליגה, והוא יודע יפה מאוד שגביע טוטו, עם כל הכבוד, זה גביע טוטו, הוא גם אומר את זה ברעיון סיום המשחק, הוא מתייחס לזה, הם לא מסתנברים שם, אבל כמו שאמרת, תמיד עדיף לבוא לליגה, או לבוא לשבוע שאחרי, אתה יודע, אחרי שניצחת, גם אם זה גביע טוטו, אני מזכיר לך מה קרה לפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, 6-1, ואתמול 4-1, אלה לא תוצאות שכיף לך להפסיד, גם אם זה גביע טוטו. ברור שכשאתה בטוטו מנצח, אתה הרבה יותר
אופי. בוא נלך לכיוון הפועל חדרה, נחת שם היום איזה בוגר אקדמיה.
עוד לא נחת.
איזה אקדמיה?
של ליברפול.
הבנתי.
אבל הוא בן 24, הוא גמר את האקדמיה לפני 6 שנים.
בגיל 18 גורים אקדמיה.
17.5-18.
אוקיי, תן לי 18.5.
כן, מה הוא עשה 6 שנים? מה הוא עשה 6 שנים, ברנובסקי?
רגע, נשמע, קודם כל הוא עוד לא חתם. הם עדיין במשא ומתן מתקדם, יש בעיות עם השחרור שלו מהקבוצה הזרית.
הזרית? הנה, אז אתה רואה איפה הוא שיחק.
כן.
לא, אנחנו ניתן לך עכשיו את כל הקומוניטה.
רזומה, את כל הרזומה.
כן.
הוא שיחק גם באזרבייג'אן, הוא שיחק במצרים, הוא שיחק בטורקיה.
ליגה ראשונה בטורקיה? ליגה ראשונה בטורקיה?
בטוזלה.
מה? לא, טוזלה זה לא. הוא שאל אותך, ליגה ראשונה בטורקיה. טוזלה זה לא בטורקיה.
לא, אז אמרתי, הוא שיחק בליגה שנייה בטורקיה.
הנה, קוף תפס אותך מהר.
ליגה ראשונה במצרים, אבל זה שחקן שגדל באקדמיה של ליברפול, ושיחק בליגת המילואים בליברפול, עד גיל 18-19, ואז התחיל לנדוד.
אבל 6 שנים, אבל 6 שנים, 6 שנים הוא תייר מזדמן.
לא מגיע לכאן, לא מגיע לכאן.
הוא שחקן חיזוק או חילוש?
לא, שנייה, בוא ניתן לו את כל הכבוד, לפחות עד שהוא בעט את הביתה הראשונה. לא מגיע לכאן, ברור, לא איין רש, ולא קני דלגליש, וגם לא...
יפה, חייבים לקבוע קריטריונים לגבי המושג של שחקן זר. אתה יודע, כל מי שבועט בכדור...
אבל בסוף אנחנו מדברים, עם כל הכבוד, על הפועל חדרה, עם המגבלות התקציביות שלה.
מה זה מתאר לי, מה אני? התחלתי לפתור פה בעיות צעד. יש לה בעלים פרטיים, מה זה מעניין אותי?
בסדר, אוקיי. אז הפועל חדרה יכולה לצרף שחקנים בקליבר מסוים. היא לא יכולה לצרף שחקנים שעולים 500 ו-600 אלף יורו לעונה.
אז אלא, שלא תביא, שלא תביא, באמת, אנחנו לא צריכים פה לתת כאן מקומות עבודה, אתה יודע, באמת, לכל מיני עובר ושב.
לפעמים אתה פוגע בשחקנים, כמו דוגמת מרקוס, השנה שעברה השאיר את בני ריינה לבד, וגם כשהוא הגיע, אני בטוח שהרמנו גבה ושאלנו מי הפליט ההונגרי שהגיע ל...
אני רוצה לדעת דבר אחד, זה לא שהוא הציל וכאלה, אותי מעניין שמביאים פה... שבעה זרים או שישה, אני כבר איבדתי ספירה עם כל המתאזרחים, פה יש לנו גם איזה כמה עשרות רבנים, אבל שאתה מביא שחקן, הוא צריך להיות יותר טוב מההיצה שיש פה. לא אכפת לי באיזה אקדמיה הוא למד.
אין להפועל חדרה כרגע שום שחקן התקפה מוביל שהם יכולים להתבסס עליו. זאת אחת הבעיות של הקבוצה בהכנה. היה כמו המספר, שחקן שנבחן שלושה משחקים, שחררו אותו, כרגע אין שם שום דבר.
הוא בא לכאן למבחנים או לזה?
לא, אם הוא יגיע זה לחתימה.
הבנתי. חדרה כרגע, מה שראיתי גם נגד הפועל תל אביב, זה הקבוצה החלשה בליגה, כולל העולות.
אני מסכים איתך שהם לא נראים טוב, הם יודעים שהם צריכים להתחזק חד משמעית, אני בטוח שהם עושים את המאמצים, וכן, תשמע,
מה זה להתחזק? עוד כמה שחקנים יכולים להביא? כמה זרים יש להם?
10, 15.
לא, 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 יש להם כרגע רק 3 זרים, אם אני לא טועה, חתומים.
אבל אפשר להביא עוד כל מיני פליטים. פליטים פה מסתובבים הרבה, כן?
אני גם מתחילה שבוע, אם אני לא טועה.
בסדר, הם בונים על איזה...
נגד מי הם משחקים משחק ראשון?
הם אחרי החגים יהיו טובים.
נגד מי הם משחקים משחק ראשון?
באר שבע, נדמה לי.
בטרנר,
ואחרי זה יש להם מכבי תל אביב בבית, ואחרי זה יש להם ביתר ירושלים בחוץ.
מה, אתה זוכר בעל פה?
כן, אתה רואה. הבנת, אני מיום שבת למדתי. למדתי את גודל האסון. כן.
טוב, אני מזכיר לך שבסופו של דבר בליגה שלנו, וכבר הוכח לא פעם אחת, לא תמיד להיות מוכן בסוף אוגוסט או בתחילת
ספטמבר. ברור, הכי טוב בינואר.
אני לא מסכים איתך.
אני מזכיר לך שחדרה שרדה בליגה בעונה שעברה,
ועוד כמה עונות, בזכילה טוב.
כן, בזכות אסף נימני שהביא בסיבוב הראשון 21 נקודות או משהו כזה, לפני המודיאל.
אני לא עליתי להיות עורך דין של חדרה חלילה, אני רק אומר שנכון, באידיאל אתה אמור להיות מוכן בתחילת הליגה, אבל כשאין לך כסף ואתה מחפש או מציאות או דברים ש... עולים בזול, אז לא תמיד
אבל הובאו בעלים זרים ואמרו שמשפרים את המצב הכספי ואין בעיה של כסף.
בעלים ישראלים הובאו,
לא זרים.
לא, מה זה בעיה של כסף? אני רוצה להבין את המשפט הזה. יש להם בסביבות 10 מיליון שקל מהקופה הציבורית
חובות,
לא עכשיו מענקים, טוטו, זכויות שידור, שר הספורט, זה 10 מיליון שקל, בזה משחקים. מה קרה לך? מה זה אין להם בעוד שכסף?
אז מה אתה מציע? שיסגרו את הקבוצה וירדו ליגה?
לא, אני מצפה שיורידו, אני מצפה שיורידו את ליגת ל-10 קבוצות עם תקציב מינימום, מינימום, שכר שחקנים, לא כל הפרטיות שמכניסים, עלות מגרשי הסעה לכדור חופים, אלא תקציב שמועבר לרשות לבקרת תקציבים. תקציב שחקנים 20 מיליון שקל. מי אין לו 20 מיליון שקל שכר שחקנים לא יכול לשחק בליגה מקצוענית. הבנת? מספיק עם כל ההסרחה הזאת על חשבון הקופה הציבורית. זה שמיקי זוהר נותן להם את הכסף שלי ושצביקה, זה לא בדיוק מנחם אותי.
אם יש שם בעלים פרטיים עכשיו שמוציאים כסף מכספם...
אבל הם עדיין, תקשיב, הם עדיין מקבלים 10 מיליון שקל מהקופה הציבורית. עדיין.
רגע, אבל... בוא, אתה יודע, אני שוב, אתה גורשות נציג, אתה יודע, א' צריך להגיד שאני עובד באחד מזכייני השידור.
גם אני עובד בשניים, אז מה?
אוקיי, אז אני צריך להגיד את זה כגילוי נאות. הכסף שאתם מקבלים זה על זכויות שידור ועל טוטו.
אבל מה זה זכויות שידור? מה זה זכויות שידור? מי משלם את הכסף, כסף זכויות שידור?
אני ואתה.
זה הציבור, זה שלושתנו. מה זה זכויות? אתה מדבר פה כאילו...
גם אתה משלם בשביל לראות.
כאילו הליגה של המוצר מצאה מרבץ אורניום.
אני יכול להבין אותך כשאתה כועס על קבוצות שממומנות מכספי עירייה. זה אני יכול להבין.
גם חדרה ממומנת מכספי עירייה.
כרגע באו שני בעלים פרטיים.
באו שני בעלים פרטיים, אבל תקשיב, באו שני בעלים פרטיים, עדיין מקבלים הקצבה מהעירייה. השאירו שם חובות של 8 מיליון.
אני לא יודע כמה הם מקבלים מהעירייה, לדעתי העירייה כבר לא שמה שם כסף, בגלל שהעירייה בעצם העבירה את הניהול לאותם שני חבר'ה.
אבל השאירו שם, ההנהלה הקודמת השאירה שם בור של 8 מיליון שקל ויותר.
אז עם זה יצטרכו להתמודד הבעלים החדשים, הם ידעו איזה...
אז זה הבעלים או העירייה? תחזור, נחכה לחקירה אחרי. נחכה קצת, עיריות תמיד חקירות, אני אוהב.
תהיה ברור כאן, כן? אני לא מנסה להתיימר ולא מייצג אף אחד מהצדדים.
כן.
אבל אם משהו עבד להפועל חדרה עד עכשיו, אז וואלה, אתה יודע, אז אולי הם יודעים משהו שאנחנו לא. ברור שמה שיש להם כרגע, אני מסכים איתכם, לא יפסיק כדי לצרות בליגה. אם זה אני איתכם לגמרי.
ואז הלך הכסף של הציבור. טוב, יאללה, יהיה בסדר. תודה.
ביי, בכיף.
אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בית"ר ירושלים, סוף סוף, באמת, נגמר המסע ומתן הבילטרלי בין אברמוב לסוכניו של ירדן שואה, והוא חתם לשלוש שנים. ואין לו סעיף שחרור.
ואתה מסביר לי שצריך לא לתת, צריך לכתוב רק חוזה לשנה, לא רק חוזה לשלוש שנים, אבל לא קבעו מחיר שחרור.
אבל תקשיב, זאת הטעות שלהם, של ביתר.
של ביתר? למה?
אם שואה...
שואה לא רוצה שיהיה לו את סכום שהוא יודע בכמה הוא משתחרר?
תקשיב, קודם כל לא היו הצעות על שואה גם ביורו. אחד.
לא ביו. היו, עכשיו הוא חוזה חדש, הוא יעשה שנה טובה, הוא בקיץ הבא ירצה, הוא לא ידע להגיד במיליון או בשתי מיליון או בחצי מיליון יש לי שחרור.
השחקנים פשוט, אתה יודע, מבילים אותם הבלבטים, יש לך חוזה לעוד שנה, שבה יציע.
אסור לו שבה יציע.
לא, כאילו לא להיות בהרכב.
כן, לפי התקנון אסור.
לא, לפי התקנון הוא צריך להתאמן והכל עם הקבוצה.
כן.
אבל לא, אתה לא חייב לכלול אותו בהרכב. אין אף אחד, אין גם את מבפה, לא, אמרו לו לא צחק. אבל הקטע הוא שהם נבלים מזה. הם נבלים מהקטע הזה. בסדר. בכל מקרה, הם תוקים את עצמם. עכשיו הוא תקע עצמו לעוד שלוש שנים. תאמין, זה הקטע. אופיר.
כן, רון, אתה יודע, לפני נכון ליום חמישי, הוויכוח היה שבתא רוצה 1.5 מיליון, תיף שחרור ושואה לא מוכן, דרש מיליון. אני לא יודע מה הם סגרו בפרטים הקטנים של ההסכם, ויש...
מה שדיברתי עם גילת קצב, אין סעיף שחרור.
כלפי חוץ אין סעיף שחרור. אני לא יודע מה הם סגרו בסעיפים הקטנים, אולי ברק אמרו להבטיח משהו.
השאלה מה ההבטחה בעל פה?
זהו, ההבטחה בעל פה. הדברים הקטנים שבאמת, בסוף בסוף ירדן שואה הוא לא בן 18. מה אם הוא לא ימחר בשנה, שנתיים הקרובות, יהיה הרבה יותר קשה למכור אותו.
למה? קצב אומר...
קצב
אומר שגם בגיל 30 הוא יהיה נוצר
לו. הוא ללא שער שדה, ואם הוא לא יפקיע שערי שדה, אז זה לא יקרה, הוא לא ימחר ב1.5 מיליון, והוא לא יצא לחול כמו שהוא רוצה, אולי הוא ימחר בארץ.
לא, אבל אי אפשר להתעלם מהיכולת שלו בשנה שעברה בליגה, שהייתה מאוד מאוד... טובה, והייתה מאוד חשובה לביתר. השערים מפנדלים בסדר, הפסים שלו, האסיסטים שלו, ראיית המגרש שלו, היה לו עונה טובה. אי אפשר להגיד ש...
ברור, תצליקה, אחרי שהלכו גם ניקולאיסקו, והאם הוא הולך, ביתר ירושלים קבוצת פלייאוף תחתון, לכל דבר ועניין. הוא עוד, עוד הסיכוי של ביתר בעונה הזאת, הוא שחקן שיש לו יכולות קצת יותר דופן. קצת יותר דופן, אנחנו רואים גם בחלק הקדמי את פריידי ואת ההתנהלות שלו, שזה באמת חוזר לאימון. סוסי אבוקסיס היה רוצה לסמוך עליו, וכרגע קשה מאוד לסמוך עליו, ביתר בגלל זה מצרף קודם כל עוד חלוץ ולא כנף, ושואה זה איזושהי מניה בטוחה מבחינה מקצועית, שביתר הייתה חייבת שהיא תישאר, גם בגלל האוהדים, גם בגלל האוהדים, אתה לא יכול לבוא לאוהדים ולשחרר את כל השלישייה הקדמית, זה לא היה עובר. אז אני חושב שמפה, מאתמול, ביתר יוצאת לאיזושהי, לאיזשהו קצת שינוי כיוון לקיץ הזה, והיא כן, היא עובדת כל היום, אני מניח שעד תחילת הליגה היא במסע ומתן עם חלוץ, יכול להיות שהצטרף אורי דהן עכשיו שמכבי חיפה מצרף.
מה זה עד תחילת הליגה? תחילת הליגה זה סוף שבוע הזה?
יכול להיות שצטרף עוד שחקן בשבוע הקרוב. צריך לזכור, יש שני מחזורים ואחרי זה פגרת נבחרת.
צריך טיסות, ובדיקות רפואיות, וכמה אימונים לראות אותו, לשלב אותו.
אתה יודע מה הקטע הכי גדול שכולם אומרים לי?
פגרת נבחרת כולה 10 ימים. מה, פגרת נבחרת?
לא, אומרים לי שהשחקנים לא בכושר הנבחרת.
נגמר החלון, אי אפשר להביא יותר שחקנים.
כן.
אי אפשר להביא יותר שחקנים, אבל גם בשחקן שביתר החתימה אתמול, הקשר המונטנגרי, הוא עוד לא חתם, הוא לא יצא הודעה רשמית, אבל גם במקרה הזה הוא סיים עונה במאי, הוא חופשי. אבל עכשיו גם זה צריכה להכניס אותו לעניינים, היא לא תקבל אותו לפני פגרת.
ממאי הוא לא יתאמן?
אני לא, אולי היה במסגרת פרטית, הוא לא היה במסגרת מקצועית של קבוצה, הוא סיים חוזה.
אתה יודע, אני רוצה לספר לך משהו. אלה שמופיעים בפני הוועדה, שמינה שר הפנים לקביעת הקריטריונים של זרים, כדורגל, כדורסל.
לא, כל ענפי הספורט.
כל ענפי הספורט, אני אומר כדורגל, כדורסל, והספורט האולימפי, הכל, הקריטריון יהיה אחיד, הם באים ומדברים על הפציינטים שלהם בתור אנשים שמשנים את המשחק בישראל, אוקיי?
כולם.
ירושלים דיברו על קרינגטון, מקבי דיברו על סבורית, אתה יודע, כל זר, בינתיים אני שומע, זרים ממונטנגרו, מהליגה האזרית, אתה הבין? מהליגה הפולינזית, מביאים לי פה כל מיני אנשים שאומרים לי, אולי הוא יהיה טוב.
ורוצים אותו, להזרח אותו שיהיה בנבחרת.
כן, מסדרים לו, אתה יודע, בת זוג, וכאלה, כמו שרוני ברון אמר לנו בשבוע שעבר, איך הוא סידר בתא ירושלים, שחקן. הוא הכיר לו מישהי בקפריסין, אמר, תיסו מחר, תתחתנו, אוקיי? אין, עזוב אותך, בכל דרך הוא בא, רוצה להיות ידלה.
לא יגיעו מהפרמייר ליג, אתה יודע.
מה זה?
הוא לא יקבלו אישור עבודה.
תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך משהו שאתה שכחת. שר הספורט מיקי זוהר אמר, אני נותן לכם כסף להביא זרים ב-$400,000. הוא הזכיר את המספר הזה.
זה בכדורסל היה. הוא לא אמר בכדורגל.
מה?
הוא לא אמר את זה בכדורגל.
בכדורגל הוא נותן יותר כסף. אתה הבין? איפה, מה, אז בכדורסל עוד לא ראיתי זר אחד בקבוצות החוץ ממכבי הפועל והפועל. אתה יודע שמביאים ב-400,000
דולר. שוויתרו על הכסף ממנו.
לא, שוויתרו, אבל גם כן לא מביאים ב-400. ובוא נה, מה אתה, ואלה שמביאים, דחילק, מביאים פה זרים בגרושים. מה אנחנו משחקים פה, אתה משחקים איתנו?
אתה יודע, אבל זה אותו גלגל. אני צריך יותר מזה, בוא נעשה...
מה זה אתה? זה גלגל של רמאות.
שבכל מועדון מקצוענית תהיה מחלקת נוער ראויה, בתנאים ראויים, יגדלו לך פה יותר שחקנים, ולא תצטרך להביא שחקנים של 120,000 יורו, אתה עדיף לשלם לשחקנים שלך. אתה יודע, זה אותו גלגל, רון, זה גלגל שלא באמת מתקדם. אנחנו באותו גלגל, אנחנו 20-30 שנה, כמה? מאז שהתחילו הזרים פה.
אנחנו באותו גלגל, תקשיב, אנחנו באותו גלגל של רמאות. מהרגע שהתחיל להיות כסף ציבורי בעניין, קודם לא היה מאיפה לקחת. ברגע שהגיעו, אתה יודע, מוצצות הפועלים וכל הדברים האלה, שהוציאו מהם מיליארדים במהלך השנים, אוקיי? אני יכול להגיד לך מהעיר שבה אני גדלתי, רמת גן גבעתיים, מה שעשו שם למועצה, אם אז היה יחבל וכאלה, וואי, אלוהים אדירים, 30 איש היו במעצר עד תום ההליכים. אבל גם פה בית ברנר נתן לא מעט מיליארדים, די עם השטיות האלה, זה הכל שטיות, אתה יודע, מיץ', אלונה, ינקלה, בוא נגיד עוד, ג'קי, למרות שהם קלים הקצבה מהעירייה, ביתר ירושלים, אתה יודע, זה, כל השאר זה כאילו, חיים על גמחים.
נכון.
חיים על גמחים.
גם נתניה לא מקבלת מהעירייה. נתניה לא מקבלת.
קיבלה אבל אצטדיון.
גם אצטדיון אתה רוצה שלא יהיה.
אבל תקשיב.
מי יכול לבנות אצטדיון פרטי בארץ? אני לא יכול לבנות, לא יודעים לי קרקע.
אבל חצי ליגה אין לה אצטדיון.
אבל אלה שיש להם... אני לא יכול לבנות אצטדיון פרטי אם אני רוצה.
מה אתה אומר?
תרבות ספורט בונים גם על ידי מדינה, ולא רק על ידי
הקבוצות. מה זה המדינה בונה?
המדינה צריכה להיות אצטדיון לכל קבוצה.
המדינה כל מה היא נוגעת נהיה דרק. אוקיי, אני יותר מבוגר לך בטח ב-20 שנה. ספורט ותרבות היא עוד לא בנתה פה.
נו, נכון, נו, זה מה שאתה אומר, אבל איש קבוצה לא יכולה לבנות אצטדיון ב-60, 70, 80 מיליון
שקל. לא, אבל למה היו כאן, תקשיב, היו כאן בעלים, לפחות מיץ' גולדר, שרצה באמת לבנות כאן משהו משמעותי.
אף אחד לא נתנו לו מגרש לבנות.
לא.
קרקע.
לא קרקע, אמרו לו.
לקנות לא נתנו לו.
אתה תבנה.
וזה יהיה שלנו.
יהיו 9-10 קומות חניון, אבל זה שלנו.
זה שלנו.
זה שלנו. לעשות קצת גלט. איפה המדינה נכנסת? אתה מבין? זה הדבר הכי גרוע שיש. אי אפשר להתקדם עם המדינה. אסור מדינה תתערב בזה. הבנת? בגרמניה, הבונדסליגה הוא ב-51% בבעלות המדינה, הציבור. אז לכן הם דואגים להכל. אבל אצלנו זה דרק. על הכיפק. אופיר, המון תודה. טוב, עכשיו אנחנו עם מיכל קדוש ודיווחי התנועה. נמשיך גם עם הדרק אחר כך, אחרי הפרסומות.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן וצביקה שרף.
חזרנו ב-28, 7:40, 19:40 יתחילו שידורי האתלטיקה היום בערוץ הספורט. איתנו דוקטור גילד ויינגרטן. אהלן, ערב טוב.
שלום לכם וערב טוב, ומחכים בחיליון עיניים.
כן, אכן כן, היה יום גדול אתמול. נועה ליילס, הוא אלוף העולם ב-100 מטרים, נראה אם הוא יעשה את הדאבל עם ה-200 מטרים. תשמע, עשה אתמול 9.83, הבטיח 9.6, אבל עדיין עשה מה שצריך כדי להיות אלוף עולם.
תראה, אין לי ספק שהמתיים בכיס שלו, הוא בקושי רוצה מהכלל, נראה לי, הוא בדרך כלל פותח הרבה יותר לאט, אנחנו נראה את זה, הוא לא ירוץ 9.83 כמובן במאה הראשונים, אבל הוא יכול לרוץ 9.15 או 9.16 את השניים, אז השאלה היא, כמובן, איך הוא יעבור את המאה הראשונים, אבל איך אומרים, דייה לצרה בשעתה.
כן.
מה שכל כך הפתיע אתמול, דווקא היה המקום השני, לא כל כך הפתיע בעצם, אני ראיתי את
ההתקדמות
של בוגו, יוצא מהכלל, איך הוא מתקדם מאז קלי, לפני שנה,
אותה תוצאה ביחד עם הפריפה. כן,
הפריפה ניצח אותו אז על פיות, אבל מה שעצוב הוא שהוא הוריד מאז בערך חצי שנייה, והפריפה העלה עוד חצי שנייה.
כן, הוא חשבי 19.40, נכון גלעד?
19.50.
כן, הוא היה 19.96 בקלי.
כן, אני אומר, הוא הוריד, הוא הוריד בפריפה העלה. תשמע, יש סוד אחד מאוד מאוד גלוי היום באתלטיקה, אם אתה רוצה להיות ברמה הכי גבוהה, תתאמן עם החבר'ה ברמה הכי גבוהה. אתה לא יכול להתאמן בפעתי תל אביב עם כל מיני בעצם לבדך, שאין אף אחד שהוא די דומה לך ולהתקדם. זה לא קל, חוץ מזה פציעות ובעיות אחרות, אבל נראה, נקווה שהוא יעלה לחצי גמר לפחות.
אבל בוא באמת נדבר, היינו גם ריצת 10,000 מטרים גדולה עם רצו גנדי, שבאמת, אתה יודע, עושה כלומר, בכלל, כל השלישייה האוגנדית עבדה בשביל שהוא ינצח, הוא עשה פשוט דבר מדהים.
תראה, לגמור ב-32-33 מעלות את ה-400 האחרונים בפחות מ-54 שניות, אתה באמת צריך להיות פנומן, או פשוט להיות משבט הסגי באוגנדה, שזה שבט, זה חותר של שבט הקלנג'ין הקנייתי. והם גילו את הריצה לפני כמה שנים, הם פשוט נמצאים על הצד השני של הר אלגון, אתה יודע, כי שהבריטים חילקו את אפריקה יחד עם הצורפתים, הם עשו קו ובאמצע ההר, חלק מהשבט הלך לצד אוגנדה, וחלק נשאר בקניה.
חבל שאנחנו לא לקחנו את אוגנדה. היינו יכולים להיות עם מדליות.
נכון, בהחלט. אז מה אנחנו עושים היום? יש לנו אתיופים, יש לנו קנייתים, יש לנו גנאים. אני מחפש את החבר'ה שנולדו פה בארץ מאיתנו.
בוא נעשה קודם כל, בואו באמת נאפשר כאן הגירה חופשית, שכל הקלנג'ין, בנים ובנות, אז אולי אני
אהיה לנו משהו. או אתיופים, אנחנו נראה אותם ביום האחרון, במרתון, ואת לונה ערב קודם, כן, יום קודם.
טוב, היום יש לנו את חצי גמר וגמר, 100 מטרים נשים, שליאן פרזר הולכת באמת, אני לא יודע מי תנצח, כי היא לא עשתה זמן מי יודע מה כמה, אבל...
לא, היא לא ירדה אתמול מה-11, אבל הספיק לה לנצח, והיא ראתה נגד רוח של מטר בשנייה, אבל הסתכלתי, מה שאני מסתכל זה על הסגנון, על מהירות הצעד, היא לא איבדה שום דבר. אני לא חושב שהיא יכולה לנצח את שקרי ריצ'רדסון, האמריקאית, אבל יהיה קרב לא נורמלי, יש שם רביעייה חמישית. אבל היום המקצה השני, בחצי גמר, יש לנו שלוש בנות, גם שליאן, גם, אני לא זוכר בעצם מי, אבל שלוש, גם שקרי, גם תלו, וגם כן, וגם הג'מייקני ג'קסון.
כן.
וצריך להיות בין השתי הראשונות לעלות אוטומטי, והשאר זה, אתה יודע, לפי זמנים. אז הגרלות לפעמים קצת מתעתות בנו.
יש לנו גם 400 משוכות, והיום כבר היה לנו מוקדמות 400 גברים בבוקר.
כן, לא, הבוקר לא היו תחרויות, זה היה אתמול.
אתמול, כן.
אתמול, תשמע, אין ספק שוורול הוא הפייבורית לנצח, אבל צריך לנצח את ריי בנג'מין וצריך לנצח את דו סנטו, זה לא פשוט. זו אותה שלישייה שלפני שנה ביוג'ין אורגון, וגם, סליחה, גם בטוקיו התחרתה אחד נגד השני, מסיע העולם המופלא באמת של וורול. הוא נראה נפלא, הוא נראה מצוין, אבל גם השניים האחרים נראים נהדר, אז קשה מאוד לדעת. קודם כל צריך לעלות לגמר.
מה אתה רואה במשוכות, ב-400 משוכות?
גברים או נשים?
גברים
ונשים. אני רואה את השלישייה הזו מתחרה אחד עם השני, וול נגד דו סנטוס, נגד ריי בנג'מין, האמריקאי, תוצאה של 46-40, 46-50, תספיק לנפח.
במקצועות השדה, לפחות כך טוענים, הטמפרטורה והתנאים בבודפשט לא מפריעים להם.
להפך, ואין... אולי אפילו עוזרים.
כן, חם מאוד.
חם מאוד.
טמפרטורות של 30-32 מעלות, עם לחות שלא מקובלת
באירופה.
באירופה, אבל עושים שם תוצאות, ראינו ברזל, ראינו דיסקוס.
תשמע, אתמול דיסקוס עוד לא ראינו, ראינו פטיש אתמול, ובא הקנדי, הקנדים פתאום הפכו לי עודי פטיש, יש לך בחור בשם איתן קאטברג, אני יודע, אולי הוא משלנו, לפי השם, אולי הוא יבוא למכבייה הבאה, אני יודע.
הוא יכול לבוא למכבייה, אבל הוא לא יחתום פה.
אבל תשמע, שקנדי ינצח את ההונגרים, זה...
והפולנים, גם הפולנים.
זה הפתעה לא נורמלית, והוא נראה כמו איזה חוטב עצים מהצפון שם, אתה יודע, מהחבר'ה שחוטבים עצים בקנדה, אבל הסגנון שלו הוא מדהים, והוא בחור צעיר בן 22, זה לא יומן. לא יומן,
אתה אומר צריך לבדוק שהוא יעשה עלייה, אתה אומר.
כן.
יש מישהו, אנחנו נדאג שמישהו יעבוד על זה.
אבל הרוחק של וולטה היה אתמול נפלא.
נכון.
זה על המרחק של ספנוביץ' לשעבר, וולטה של היום, בת 33, הכי מבוגרת בכולם. לפי דעתי, חיכתה סוף סוף לקחת מדליה פעם ראשונה זהב באליפות עולם, אחרי שהיא לקחה באולם סגור פעם, אבל אף פעם לא בחוץ. ועשתה את ה-7-14, שוותה את ה-C העונה, תשמע, עכשיו היא יכולה לפרוש.
למה שתפרוש? בינתיים היא טובה.
סגנון שלה, סגנון מדהים, ואתה יודע שזה המקצוע שנוגע לי ללב,
כן.
המרחק. פשוט נפלא לראות אותה.
כן, חבל שאצלנו בישראל זה קצת לא קיים ומשולשת, אנחנו כבר לא מה שהיינו מאז שרוגל
לא,
הלך.
לא, בהחלט לא, נכון, נכון. רוגל, תשמע, עד היום...
7.96 נדמה לי הוא מחזיק בסים, אני זוכר נכון.
17-20.
לא, ובאירוחה גם.
לא.
עברו אותו באירוחה?
ישי הלוי, 7.99.
7.99, יפה. גילד, המון תודה, נשתמע.
אוקיי,
ביי,
נענה כולנו, ביי.
בכיף. צביקה, אני רוצה לספר לך סיפור, בזמן שלא היית פה, שחקרת את הפיורדים.
שזה גם לא השתתפתי כל כך, כי אני לא ראיתי את האתלטיקה אתמול, היום אני אראה. אני לא כל כך בעניינים.
האמת מדהים, באמת מדהים. באמת מדהים, אתה יודע שאתה רואה... תשמע, אנחנו לא שם. וכל הרביעייה ששלחנו, אתה יודע, זה לא רביעייה של באמת... שאנחנו רגילים, שאנחנו רביעה של יוצאי אפריקה, ואני מקווה שבסך הכל יגיעו לתוצאות. אני מדבר איתך על, דיברו הרי בהתחלה, על משטרה, ונעשה, ופה, ושם.
נתמודד עם,
עם האלימות.
עם האלימות שכל... במגרשים.
אז קודם כל משטרה אין, שהיה ברור שאין, כי המפכ"ל לא רוצה.
לא, אבל היום התראיין איזה, הקצין האחראי על זה, והבטיח שילחמו בבריונות, אבל הוא יושב במשרד.
מה זאת ילחמו בבריונות?
ילחמו ויהיו אנשים קשים.
אז הרעיון החדש, כמו שהם שולחים פה את כוח וגנר להפגנות, כל חבר'ה בלי תגים ובלי, אתה יודע, בלי, רק עם חולצות
טריקו. בלי מצלמות.
בלי מצלמות וכל הדברים האלה, ישלחו כזה לכדורגל עם כתב הסמכה, זה פתק, שמישהו חותם עליו, ואז אחרי שהם מתפרים וכאלה, הם שולפים את הפתק, אני שוטר. תמיד כזה פורים ככה עושים מהואלוין.
אז מי שולחים? מי יהיה במגרשים?
הם אומרים יוצא יחידות קרביות, אז אני שולח...
אבל באיזה סמכות? מה המעמד שלו? שוטר? מה? סדרן? כמו שאתה אוהב קוראים לזה סדרנים?
זה לא... תשמע...
הוא סדרן או שוטר?
אני לא יודע מה הוא.
תגיד לי, איך אתה לא יודע?
אבל מה זה יחידות קרביות? תותחנים זה גם, ושיריות זה גם יחידות קרביות. מה זה קשור? מה זה יוצא יחידות קרביות?
כן, מה, הוא היה בסיירת מטכ"ל?
מה, אני לא, אז אני שואל, מה, עזוב מטכ"ל. אבל מה זה יוצא יחידות קרביות?
גולני, גבעתי, שריון, תותחנים.
ובזה הם למדו שיטור בגולני וזה?
ובזה הם מתמודד עם בכדורגל, עם התפרעויות בכדורגל.
אם היו אומרים לי, יוצא מגב. מגב לומדים שיטור בהכשרה.
כן.
אתה מבין? יוצא מגב. שולחים יוצא מגב, גם היו שוטרים בשירות סדיר, כי זה תעודת שוטר. אתה מבין? יודעים מה לעשות ואיך לעשות, למה לא אומרים, אתה יודע, פשוט, אני יוצא מגב.
את סיפור המצלמות פתרו?
איזה מצלמות?
שאני יכול להשתמש?
לא, אתה לא יכול.
אז למה?
אתה לא יכול.
למה?
ככה, כי זו הפסיקה. זה חדרה לשחום הפרט, הפרט, הזה, הזו, תפיקה, תשאל אותי, אין. אין.
אני שואל אותך כי אתה מתעמק בזה.
אני מתעמק בזה, הם אמרו שיהיה כנס מנהלי.
נו, מה עם הכנסות המנהלי?
בכנס המנהלי הם באו ואמרו 5,000 שקל.
ירד לכמה?
ירד בינתיים ל3, רוצים לסגור על 1,000.
עכשיו אנחנו במסע ומתן.
רגע, וב-1,000 יגידו בוא נסגור על 500.
זה כמו המסע ומתן בין ביירן למכבי.
נכון. ואז יסגרו על 1,000, אחר כך 500 ו-250 שקל בסוף, בעשרת השלומים. אתה לא מבין שאנחנו מדינה פרטיה? אתה מבין, העיקר הוא הולך להילחם באלימות, דרך אגב, ומכבי חיפה, אתה יודע, מאז המשחק שהושלחו האבוקות,
עוד אין פסק דין.
רק חודש. הדיון היה שבוע
שעבר. מה עם הוועדה שהייתה צריכה לתת ב-45 יום?
היום 90 יום.
נו, מה אם אתה? מה עם המסקנות?
כותבים את הדוח.
קראת אותו כבר?
לא, הם כותבים, אני לא קראתי, הם כותבים. הם יושבים וכותבים.
90 יום? לא, כבר יותר.
23 במאי, היום אתה ב-21 באוגוסט.
יולי, אוגוסט.
צביקה, היום ה-21 באוגוסט.
נו.
אז אני אומר לך 3 חודשים. אתה מבין 90 יום.
אבל הם ביקשו אורכה של 15 יום, אז כבר גם עבר את זה. אבל
תשמע, הם עכשיו...
מה, הם שוכחים שאנחנו נזכור שמה שהם ביקשו?
לא, זה לא מעניין אותם כל כך. אבל בוא נקווה שבאמת, אתה יודע...
אגב, אתה יודע את שמות חברי הוועדה?
לא.
זה סודי גם כן?
לא, לא, זה פורסם, אני פשוט לא יודע, פורסם. אבל בכל מקרה, תמצא, אולי איזה... בכל מקרה הם עסוקים, זה לא, זה בהתנדבות הוועדה, הם לא עובדים בזה.
אני מסכים.
אתה מבין?
כל הכבוד להם.
הם לא בדיוק עובדים בזה, אבל, תשמע, יושבים, כותבים, אגב, המשטרה, הדוח של חברי הוועדה לא יכול להיות שונה, שונה מתחום מהדוח של המשטרה.
למה? המשטרה הגנה על עצמה. אבל...
אז מה, אז עכשיו הייתה, תראה, או שאתה רוצה לעבוד עם המשטרה, או שאתה רוצה לעבוד עם המשטרה, המשטרה קבעה שמנהל האירוע קשל.
כן.
ועוד כמה בעלי תפקידים.
אבל עכשיו ההתאחדות תגן על מנהל האירוע. מנהל האירוע הוא שלה.
כן, אז ההתאחדות עכשיו תגן על זה, תגיד שהמשטרה קשלה.
כן.
ואחרי זה אתה רוצה שיעבדו ביחד.
כן.
כן, הבנתי, אוקיי.
אני לא יודע, אז בשביל מה מינו ועדה? בשביל מה מינו ועדה? אני מבין בזה, אתה נגד ועדות, נכון.
אני לא אוהב.
אבל אני אומר, צריכה להיות ועדה, צריך להיות צוות חשיבה, צריך להוציא מסקנות, ואת המסקנות צריך לקיים.
אתה יודע מה זה ועדה? ישבת עם דני קליין ועם... מי יודע איתך בוועדה? שכחתי השלישי.
לא, לא, במה? באיזה ועדה?
שבתם מיגול הכדורסל, כאילו שישבתם על זה, על ה...
מתאזרחים? זה לא, זה לא...
לא.
זה לא... ישבנו מול המנהלת.
מול המנהלת. מי היה השלישי? ברח לי השם, הוא היה
איתן רום.
איתן רום. תמיד, כולם באו מהכדורסל. כן. נכון, לא באו, כן. אתה יודע, כל אחד חבר מביא חבר וכאלה, נכון. והוא נורא רוצה להיות חבר בעדה.
כן.
ישבתם, החלטתם על משהו, אוקיי?
כן.
זה היה עניין נועל מסע ומתן.
לא בוצע. בסוף,
בסוף. בסוף עשו פריש מיש, כי באמת מרכז הפועל החליט ככה.
יום,
אבל עזוב. אבל הייתה ועדה מקצועית, נכון?
כן.
3 אנשים היו בוועדה?
כן.
פה יש בוועדה יותר מ3. הוועדה של מיגל דויץ' כן. הייתה 3 אנשים.
נו.
בגלל זה אני קראתי
בטוח שלו. איפה המסקנות שלהם?
לא, הוא פרסם מזמן.
אוקיי, ומה עשו איתם?
כלום.
אז זה מה שאני אומר, אתה מקים ועדה, אתה סומך עליה, היא אומרת 1, 2, 3, 4, תקיים את זה. לא להכניס למגירה.
הם לא התכוונו לקיים. הם התכוונו להביא ועדה.
להעביר זמן.
כן, אתה הבין? היידה, אריק לבנת, אריק לבנת, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
היי רוני,
היי צביקה,
מה שלומך?
אהלן,
טוב, בוא נדבר על באמת פורסם לוח המשחקים של...
סוף סוף,
כן, כן.
לא, האמת היא שבדקתי אחורה, ו-21 באוגוסט זה דווקא תאריך סביר, היה גם תקופות שהיה עונות שזה גם היה בספטמבר.
למה לא באוקטובר?
אבל תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, אריק.
לא, אבל כאילו, יש איזו הרגשה, וגם, אתה יודע, אתה מדבר עם קבוצות שכאילו מחכות...
זה עוד נפתלי עשה את זה?
לא.
זאת הבעיה, אתה מבין, את נפתלי היו צריכים להשאיר את גיל 90.
נפתלי די יצא מכל...
לא, אבל אני רוצה להגיד משהו.
נפתלי עשה את זה 50 שנה.
אני רוצה להגיד משהו. אתם הסברתם לי, אתה קופמן הסברתם לי, שהיושב ראש החדש של המנהלת הוא איש שיווק ואיש זה ואיש זה.
כן.
עכשיו, אני זוכר שמתקופת המנהלת היו מקיימים...
לגמרי.
את ההגרלה הזאת, היו מביאים את הקבוצות, היו עושים חגיגה, היו עושים שיווק, פתאום היום, אני, במסעה אם לא הייתי פה, ראיתי נכון, בבוקר את הפרסום,
זה, אופ, זה היה התוכנית,
היה בסין עם הסיטי,
היה
גם על הגג באזריאלי, היה על הגג באזריאלי, שם אני יוצאתי את חלק נכון. מהכדורים, אז תעשה נכון. עם זה פרומושן, עכשיו, הקבוצות עכשיו, השחקנים חוזרים לארץ, הנבחרת
לא
גמרה,
הם לא צריכים
תביא
כסף.
את סורקין שיוציא את הכדורים,
הם לא צריכים כסף. הם לא צריכים כסף.
מה זה הם לא צריכים כסף? אתה הרי אומר צריכים כסף.
לא, אבל מיקי נתן להם את הכסף, עזוב אותך בשטויות. כן, אני.
רגע, אבל בכדורגל עושים דבר כזה? נדמה לי שלא.
כי בכדורגל
הם עושים. אז מה?
אני חושב שזה כבר קצת יצא מכל הקטע הזה.
אני צריך לחכות דברים.
הרי זה לא הגרלה, צביקה.
נכון, זה סידור.
זה לא הגרלה, הגרלה זה גביע. גביע זה הגרלה.
אבל ברגע שעושים כזה...
פה כולם משחקים נגד כולם.
ברגע שעושים כזה ערב, זה מושך את התשומת לב של האוהדים. ואולי ירוצו לקנות מינויים.
מיקי נותן הכל. אל תרוצו, מיקי מסדר את כולם. בואו באמת ניגע בזה, יש לנו ככה, מחזור רביעי, הקלאסיקו מכבי ירושלים, או ירושלים מכבי? ירושלים מכבי, נכון?
מכבי ירושלים. לא,
מכבי ירושלים.
מכבי ירושלים.
ומחזור חמישי, הדרבי.
כן. נכון. אתה צודק, סליחה, הטעות שלי זה בארנה, נכון. ירושלים,
משחק חוץ, משחק בית.
בדיוק, נכון. דווקא סידרו את זה יפה, אגב.
כן,
הדרבי. שלושת הגדולות, כל פעם,
הדרבי הראשון מערכת מכבי?
כן.
מה מצב האבוקות, מה שנקרא תחזית בהיכל? מה שנקרא אובראנדר 40?
במחזור ה-16, היציאה המערבי, בדרייבין, יהיה סגור בדרבי.
כן. אבל בהיכל, בוא נע, החבר'ה זורקים גם בהיכל, גם מכבי, גם הפועל.
חכה, עוד יגישו על זה עירור, מה אתה
יודע? יגישו עירור, בסדר, נו, אז הם יוותרו להם, מה קרה? שמה יש עירור? אתה הבין? מה עוד יש לנו שאתה זוכר משהו רציני בהגרלה הזו?
תראה, אני רואה התחלה נוחה יחסית, לוח יחסית נוח לאחת מהעולות, מכבי רמת גן, יחסית, שוב, כן. זה לא, שום דבר לא מפתיע.
בסוף כולם משחקים נגד כולם.
כן, נכון, אבל לפעמים לפתיחה
נכון,
יש,
נכון.
אתה יודע,
נכון. זה למשל,
תותן ביטחון, גליל עליון לפני שנתיים, שפילה
נכון,
לוח טוב, עשה 6-1, וזה משך אותה לצוות.
אז אני אגיד לך משהו, למשל, הפועל הפולה, כרגע יש זר אחד חתום. אבל במכבי רמת גן שחקן טוב שיחק ביוון למכבי רמת גן יש את ארבע זרים אז התקופה של האימונים התקופה של ההכנה לעונה הם צריכים להגיע כמו שאתה אמרת לתחילת העונה טוב כדי להתחיל טוב והחולה אם הם לא יביאו עד תחילת האימונים אני חושב שהם כבר התחילו להתאמן את הארבע זרים אז הם יגיעו מאוחר ויהיה קשה להם להיכנס אתה רואה שהפועל תל אביב בגלל פציעות כאלה ואחרות, כן. הולכים להביא עוד שחקן כדי שיהיה אימונים יותר טובים.
רבותה, אני
כן, אבל יש, לנו, יש עוד הרבה זמן, ויש גם גביע ווינר לפני זה, לפני הליגה.
לא, יש גם טורניר טוב פה בתל אביב. טורניר בינלאומי, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, ועוד שתי קבוצות זרות.
אחרי 30 שנה חוזר
טורניר תל אביב. מצוין, ברוך השם.
כמה שיותר כאלה, זה יותר עדיף.
נכון, לא היה הרבה שנים טורנירים בינלאומיים.
אריק, המון תודה.
כל טוב לכם, ביי.
סלאם ארגן, מונדו, אהלן, ערב טוב.
היי, מה נשמע?
מה קורה עם היושב ראש של נשיא ההתאחדות? איך קוראים לו? רוביאלס או...
הוא כבר התנצל.
מה אם הוא התנצל?
לואיס רוביאלס.
רוביאלס, אז הוא חייב לנשק באמת את זה בשפתיים? זה ככה מקובל אצלכם?
לא, ממש, ממש לא.
מתי הוא הולך הביתה?
כל כך לא מקובל שכבר כמה שרים כמובן דיברו על זה, אמרו שזה בלתי, שזה לא מקובל.
גם נשים, מגישת טלוויזיה ראיתי באיזה קליפ.
כן, זה לא הרבה, מצד אחד צריכים להגיד את האמת, אתמול בלילה גם השחקני ג'ני הרמוסו, שזאת הבחורה שקיבלה את הנשיקה באמת כמובן בלי לבקש רשות, בלי כלום שם בפודיום, אחרי הזכייה במונדיאל של נשים, אז היא אמרה, היא רצתה להגיד שזה שטויות, שזה לא כל כך חשוב, שזה מה שקרה. נכון שבאינסטגרם לייב ככה אמרה קצת בצחוק שזה לא, היא לא אהבה את זה, אבל היא רצתה קצת להוריד את העניין. גם אתמול בלילה, רוביאלס, הוא רצה להוריד את זה, אבל האופי שלו הוא כל כך כזה, אתה יודע, מצ'ו כזה, שבמקום להוריד את העניין, אז הוא אמר שכל מי שחושב שקרה משהו, שזה משהו לא מקובל, הם מטומטמים. וזה כמובן יתגבר את המחאה, וכמו שאמרתם לפני איזה שעתיים, באיזה וידאו הוא אומר שכנראה טעיתי, אני אבקש שיחה אם מישהו נפגע, אבל אנחנו מאוד חברים מאוד טובים, וזה חלק מאופוריה, וזה. אבל כן, זה סיפור, עדיין זה לא כזה.
אין אבל איזה, אין משהו לזרוק אותו וכאלה, אתה יודע, שמה, לא, אני מדבר, תנועת אנשים, תראה, קודם כל זה יפה, זה לא היה. אבל בכל מקרה, איכשהו צריך לגמור עם זה, למרות ההישג של על ארוך האלופת עולם, והוא בסך הכל תמך במאמן, במרד של השחקניות, אבל עדיין.
כן, כן, לא, אתה יודע, רוביאלס הוא איש מאוד מיוחד, אתה זוכר, זה האיש שפיטר את לופטגי יומיים לפני, יום לפני התחלת המונדיאל ברוסיה, והוא כמובן תומך בבילדה, מאמן של נבחרת נשים, וזה נכון שהוא עשה עבודה טובה, כאילו בוא נגיד שמבחינת מקצועי, אבל מה שחסר לו זה לא הדיפלומטיה, הוא אתה נגדו, הוא אתה בעדו, הוא לדוגמה, הוא בקסח עם הנשיא של הליגה הספרדית, אבל קסח, ואתמול הוא באמת, אם נהיה כלו יפה, לא יודע אם ראיתם את זה, שהוא בתא הכבוד של המגרש, של האסטדיום, שעל ידו יש את המלכה של ספרד, והבת של הנסיכה, הוא כאילו אחרי השער עושה כאילו תנועות באמת של הוליגן, לא של נשיא, אבל אני לא חושב שהוא בסוף יתפטר, אבל כן הוא מקבל היום הרבה ביקורת, אבל עדיין הנושא העיקרי, עדיין בכותרות זה כמובן הזכייה.
ברור. אבל אנחנו נדבר על ברצלונה עם 2-0 על קדיס.
כן.
סך הכל אתה יודע, מתחיל שם להתגבש קבוצה, אין כסף, אולי זה המצב הכי טוב.
כן, האמת, משחק שני של ברצה, אחרי שריאל מדריד ניצחה את אלמריה, ניצחון שני ברציפות של ריאל, בלי הרבה כוכבים שהגיעו, לא הגיעו כוכבים חוץ מאחד, ג'וט, שבאמת הוא מעולה הבריטי, כן, הבריטי, בבחינת ברסה, אתמול במשחק מאוד קשה מול קבוצה צנועה מאוד, אבל עם בונקר נחמד, ובסוף שער כמעט בסוף של פדרי, ואחר כך של פרן טורס, אבל לברסה, כשאתה רואה את לבנדוסקי שהוא לא בכושר בכלל, יהיה קשה מאוד לברסה השנה, לזכות בליגה עוד פעם, אם אתה רואה את ריאל מדריד כמו שמתחקת, ובלי לבנדוסקי בצורה טובה, כי צריכים לזכור שדמבלה בחוץ, רפיניה גם בחוץ, אז לברסה יש הרבה בעיות, אבל עדיין יש עוד שבועיים ופחות משבוע של שוק העברות, ואני חושב שיגיעו אחד או שני שחקנים חדשים.
תראה, אחת הבעיות שאני רואה, מה שאמרת על לבנדוסקי, הוא לא מקבל כדורים כמו שהוא קיבל בביירן, אין אנשים, הסגנון המשחק הוא אחר לחלוטין, ובגלל זה הוא לא מספק את הגולים, את הכמות שחיכו ממנו.
שנה שעברה גם היה אותו סגנון, והוא באמת עשה את שלו. צ'אבי אמר, שאלו אותו על זה, הוא אמר שגם לפעמים הוא יותר מדי רוצה להפקיע מהר, ויש לו פחות סבלנות, אני לא חושב שזה הגיל, כי ב-35-34 זה כמעט אין הפרש, בעיקר מישהו כמוהו שהוא באמת מקצוען ומטפל בעצמו, אבל אין ספק שלבנדוסקי רוצה שמסי או נאמר יגיעו, כי זה שחקנים שנותנים כדורים.
הם כבר לא יהיו.
בדיוק, ובלי דמבלה ובלי שחקנים שנותנים מסירות, יהיה לו קשה.
על הכיף, אקסל, המון המון תודה.
נשיקות.
ביי.
נועם מוקון, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
מה קורה, ערב טוב?
קלאסיקו בסינסינטי, עשה את שלו. ג'וקוביץ' ניצח אחרי פיגור במערכה הראשונה 5-7, אחרי זה 7-6 על ה-7, ו-7-6 על ה-4. תואר 95 שלו. מה אני אגיד לך? תשמע, הוא פשוט ישבור גם את השיא של קונור ופדרר.
תשמע, הוא לקח ברצינות אחרי ההפסד
יש לו את ה-US Open, אתה יודע לי.
כן, אבל הוא לקח את זה כאילו שזה משחק חייב.
כן.
הוא היה מרוכז חבל על הזמן.
כן,
אוקיי. מסכים איתכם שהוא לקח את זה בתור ריבנש, לפני חודש הפסיד בגמר ווימבלדון, גם שם היו לו הזדמנות, יכול היה לנצח. והפעם הוא בא, האמת שמי שראה את המשחק, הוא פשוט ניצל ברמה שאני אף פעם לא ראיתי דבר כזה, הוא היה כבר סט דאון, ארבע שטיין דאון, ואלקרז היה נראה פרש, ונובק הרגיש גרוע, וירד למלתחות, ונראה רועד, וקרא לרופאים, ושתה משקאות, ופשוט היה נראה צל של עצמו, ואיכשהו בכוחות אחרונים תמיד יש לו 900 נשמות ופשוט גירד את המשחק, הבן אדם גירד את המשחק, וזה הגיע בסט השלישי פשוט לסיים, של רמה של טניס שהיא לא הגדונית. מצד שני
אבל תגיד לי, היריבים, הרי יריבים יודעים שלא משנה מתי, לא משנה אם זה התום מחמישה, תום משלושה, ברגע שהוא מרגיש קצת הלחץ, או מאבד טיפה לריכוז, ישר הוא הולך מדיק. ישר הוא יורד. לא מתכוננים לקטע הזה, הרי זה קורה באמת בכל משחק משמעותי שהוא בלחץ.
מתכוננים, אבל זה לא שאלקרז במשחק. הוא פשוט הצליח לעלות, נובק הצליח לעלות את הרמה שלו. תשמע, גם אי אפשר לזייף את זה. הוא לא הגיע למצב שהוא מפסיד את המערכה הראשונה.
לא, שאני שואל למה הם לא עושים את זה, את אותו דבר.
הם לא עושים את זה כי הם לא צריכים את המנוחה. הוא היה חייב את המנוחה, הוא באמת חייב היה את המנוחה. זה כמו שאלקרז ברולאן גארוס קיבל התכווצות שרירים. הוא לא עשה את עצמו לקחת זמן. הוא באמת
היה גמור. כן, אז הוא באמת היה, והוא המשיך ככה, והוא ידע שנגמר המשחק.
הוא ידע שנגמר המשחק, אבל בסיטואציה שקרתה אתמול, נובק הרגיש, פשוט ראו על הפנים שלו, היה אדום, הוא הזיע, הוא לא הצליח להתרכז, השמש הייתה על הפרצוף שלו, ואתה רואה שהבן אדם חייב למשוך זמן כמה שיותר. כששקע השמש, והוא לקח קצת הפסקה וירד לשירותים, דברים, הוא התחיל טיפה להתאושש. אתה אף פעם לא יכול לדעת ממה התאוששות קורית, אבל זה קורה. זה קורה לכל שחקן שפתאום הדופק גבוה, כן. הוא לא מצליח להתאושש, ומשהו שם לא מתחבר לו, צריך איזושהי הפסקה, לפעמים נקודה או שתיים מעלות לך קצת את הרוח, נותנות לך קצת רוח במפרסים, ובסט השלישי זה פשוט הייתה מלחמת עולם.
מה אנחנו יכולים לקחת מהמשחק הזה, על אף שהוא שלוש מערכות, לקטע של אליפות ארצות הברית הפתוחה, שאני מניח שאף אחד לא יתפלא אם השניים ייפגשו, אני לא יודע מה הדרו עדיין, אם זה יהיה חצי גמר או גמר, שם זה חמש מערכות, ושם, אתה יודע, זה הכנה פסיכולוגית שונה.
נכון, בגדול אני חושב שהם יכולים להיפגש רק בגמר, כי מדורג ראשון ושני לא אמורים להיפגש לפני הגמר, הם שתי קצוות שונים של ההגרלה, זה דבר ראשון שזה בשורות מצוינות. הדבר השני זה שאנחנו רואים שגם בגיל 36 נובק נמצא בכושר פסיכי. זה שקרה לו איזושהי תקרית באמצע המשחק שקצת עלה לו, לא יודע, מה, בגלל החום או בגלל איזשהו...
עלה לו המזג הסרבי.
לא, 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 זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. זה רק פיזי, זה היה משהו פיזי שהוא הצליח פשוט לעבור אותו ולהשתלט עליו. ובתן לי שאין
מחליף. איפה איווניסביץ' שייתן את המילה וישתלט עליו?
ואתמול היה משהו מאוד מוזר, שראינו מי ששם לב שרוב ההוראות והעידודים הגיעו מצד הפיזיו שלו. מצד
כי
הבחור.
כי הוא החליט, עכשיו... הוא החליט שהוא לא מדבר עם גורן.
נכון, נכון.
לא, הוא לא מדבר
פשוט,
איתו.
לא יודע אם הוא החליט את זה, פשוט המתח ביניהם היה איזשהו מתח, ופשוט את כל ההוראות, את כל העידוד הוא קיבל מהפיזיו שלו. שזה מקרה ממש ממש חריג, אבל זה נובק, והוא חריג, והכל יכול להיות, וזה, אתה יודע, זה היופי.
תשמע,
אתה
מגיע למשחק של נובק,
ואתה לא יודע מה אתה מקבל.
זה ספורט שאני השחקן, מחתים את המאמן, ואני גם יכול להעיף אותו, זה לא ההנהלה של הקבוצה. זה מצב חריג.
ראינו את זה גם בווימבלדון, אתה יודע ש...
כן, אני יודע, אני ראיתי את ווימבלדון, את הכל.
שגורן גר בו, איווניסביץ' הוא המאמן שלו, גר בו, ואתה ראית פתאום, הוא קיבל עליו איזה שפיץ, וגם כן ניסיק לדבר איתו עד סוף המשחק. אבל זה היופי שבו.
כן, נובק הוא בחור שקצת, אני מכיר את זה מכמה מקומות, שמעתי שהוא מתנהל עם הצוות שלו מאוד ביד נוקשה ולא הכי כיף להם בעולם. מצד שני הוא כל הזמן מביא תוצאות והוא ממשיך להחזיק אותה.
אבל הוא משלם טוב כנראה.
הוא משלם טוב, ואתה יודע, זה מה יש, מה שנקרא. זה מה יש.
על הכיפק. אוקון, נשתמע, המון תודה.
ביי.
יאללה, המשך ערב טוב, ביי.
אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה פרסומות, או אוטוטו בין. עזרנו, סורוקמן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין, מה שלומך?
בוא נתמקד קודם כל במונדו בסקט, נבחרת ארצות הברית, ממשיכה, תופרת את כולם, אפילו את גרמניה שהובילה 60-50 במחצית אתמול, והגיעה ליתרון של 16 נקודות. אבל עדיין, האמריקאים ניצחו 99-91. אני מזהה קצת חריקות, מה אתה מזהה?
אני מזהה דברים שבדרך כלל קורים בכל נבחרת אמריקאית, ושהיו צפויים בנבחרת האמריקאית הזאת, כמו למשל, שרוב השחקנים האלה עדיין מעולם לא שיחקו ביחד, בניגוד להרבה נבחרות אחרות שיש את הנמשכיות. לדוגמה שעוד קשה להם קצת להתרגל לחוקים של פיבה, לדוגמה 40 דקות של משחק. אמר אחד השחקנים שם שכשאתה ב-48 דקות אתה יכול ליפול לפיגור פרש, ב-20 פרש ברבע הראשון אתה רגוע. ב-40 דקות אתה צריך להיות הרבה יותר מהיר. וגם שזאת נבחרת שכמו שכבר אמרנו כאן בעבר, מיועדת לשמונה או שש השנים הקרובות, ועדיין לא בסגל הכי חזק שלה, כך שהיא יכולה גם להפסיד.
רגע, אז אני רוצה לשאול, קודם כל אני דווקא חושב שהנבחרת האמריקאית יותר טובה ממה שציפיתי שתהיה, כי באמת לא הביאו כוכבים. עכשיו, מה זה ל6-8 השנים הקרובות, אם פתאום לאולימפי גיימס יבוא סטף קרי, ויבוא לברון, ויבואו עוד כמה כוכבים, אני לא יודע בדיוק מי, אז בעצם זה לא ל8 השנים הקרובות, אז 4-5 שחקנים מהסגל הזה יעופו.
מי כמוך יודע שכשאתה בונה סגל, אתה מתחיל בסגל רחב.
אבל האמריקאים קובעים ישר 12.
נכון.
בניגוד לנבחרות אחרות שקובעות 16, 15 ולאט לאט מנפים וניפוי ביום האחרון, האמריקאים מראש קובעים 12, וכשמישהו נפצע, הם מביאים מישהו שלא היה איתם באימונים.
הם מביאים מישהו א' שלא היה איתם באימונים, אבל כן היה איתם במחנה אימונים. אצל האמריקאים זה עובד קצת אחרת, כי יש להם את הסלקטים. הם בוחרים, אם אתם זוכרים את המשחק הראשון, ארצות הברית הפסידו במשחק האימון לחבורה ברשות
קייניקהם. זה מילואים,
מילואים, אבל לא רק מילואים, זה גם קצת עתודה, יותר מאשר מילואים. קייד קנינגהם למשל היה אמור להיות בנבחרת עצמה, ובגלל שהוא עוד מחלים מפציעה, אז בחרו להיות איתו רק בסלקטים במחנה אימונים, אבל הוא נראה שם כל כך טוב שאל תופתעים לראות, תראו אותו בפריז. ואם ירצו סטף ולברון ודורנט וטייטום ובוקר להגיע,
וכל מי שתגיד.
נכון, אז כל מי ש... שוב, אף אחד לא מבטיח שכולם...
הם רוצים, אבל הם רוצים את הגולד מדל באולימפי גיימס יותר חשוב להם לקריירה מאשר הגולד מדל במונדו בסקט.
לא רק להם אגב, כן, יאניס לא הגיע ויוקיץ'
נכון,
לא הגיע,
נכון,
וכנראה שאנשים האלה כן הגיעו אם זה יהיה אולימפיאדה.
Hey, אבל מה שקורה פה, שכל אלה, יוון בלי יאניס גם לא תגיע לאולימפיאדה, היא לא תגיע למקומות בעדיפות העולם שמבטיחות אולימפיאדה, כי התוצאות נכון. שלהם כרגע מאוד חלשות, ארגנטינה אפו, לא, נכון. לא מגיעים בכלל לאולימפי גיימס כבר.
ארגנטינה
לא...
פשוט כל הדור הטוב
כן, שפרש. כן, ולא גדלו חדשים.
לגדלו שחקנים נחמדים.
לא מספיק טובים. לא מספיק טובים.
כן, לא מספיק טובים. זה מה שהיה שם, זה היה די נדיר. זאת לא הייתה אומת כדורסל במהלך עשרות שנים, כמו ברית המועצות ויוגוסלביה. זה היה באמת דור מדהים שגדל ביחד, וכבר לא גדל ביחד, וכבר לא שם.
גם ברזיל פעם היו יותר טובים.
ברזיל, אבל עוד יש להם שחקנים. גם ברזיל כן נמצאים בגביע העולם.
כן, כן, נכון, נכון.
אבל יש היום הרבה יותר התעוררות של מקומות, קודם כל של עוד יותר מדינות באירופה, וגם של מדינות באפריקה שמתחילות להיכנס, מדינות באסיה מתחילות לשלוח יותר שחקנים, יש כל מיני אזרוחים מעניינים כאלה,
כן.
אז שוב, זה גלים, עולים ויורדים, אתה מסתכל היום, אז באמריקה, יש לך את הבהאמאז, עם דיאנדרי אייטון,
כן, עם ארבעה שחקנים מה-NBA, ארבעה נכון. שחקנים, לא...
ראית מהסול ארגנטינה?
ארי גורדון ודיאנדרי אייטון ובאדי היל, שחקני NBA טובים מאוד, עשו שם עבודה יפה, והרפובליקה הדומיניקנית עם קארל
אנטוני טאונס. אם הם היו אמריקאים, הם היו יכולים להיות גם בזמן נבחרת האמריקאית.
וניצחו בארגנטינה, לא שתגיד...
כן,
נכון. עצם העובדה שקרלוס דלפינו בגיל 40 עוד משחק, הוא אחד השחקנים הטובים בנבחרת האמריקאית, הארגנטינאית...
אז זה מראה על המצב של הארגנטינאים.
בדיוק, אז כן, הם
מסתכלים. כי הוא בליגה האיטלקית השנה, אני שידרתי אותו, הוא לא עבר את השש נקודות.
אז כן, אז קלה 14 הלילה, וככה זה נגמר. אין להם עומק.
סורוקמן, מה הולך לקרות שם? אני רואה גם ארדן שם, אני לא סתם אלרגי אליו. אני לא סתם אלרגי אליו. וגם אני לא יודע מה קורה באמת עם לילארד שם, אתה יודע, זה כאילו...
זה לא נגמר הסיפור
של לילארד. זה רק התחיל. מה הולך לקרות שם?
אתמול דמיאן לילארד הוריד עוקב לפורטלנד באינסטגרם.
הוא התגרש ממנה, הוא התגרש ממנה.
זה רק עניין של זמן, גם פורטלנד וגם זה קצת שונה, כי פורטלנד כבר התרגלו לזה שלילארד לא יהיה שם, והם רק מחכים לתשובה, ופילדלפיה באיזשהו מקום, יכול להיות שדריל מורי מבין שאם הוא מאבד את ג'יימס הארדן, לפי דיווחים יכול להיות שהוא יאבד גם את ג'ואל אמביד. ואולי בהתחשב בזה ששניים האלה ראינו שהתקרה שלהם זה סיבוב שני ביחד, כי הם עצמם לא היו טובים במשחקי ההכרעה, אולי זה מה שדריל מורי רוצה באיזשהו מקום.
מה, עוד פעם בנייה מחדש, דריל מורי? כמו ביוסטון שהוא עשה?
ביוסטון דרן מורי לא עשה את הבנייה מחדש, רפה סטון עשה את הבנייה מחדש. הוא בנה את יוסטון שהייתה קבוצה שהייתה הכי קרובה להעיף את גולדן סטייט של קווין דורן.
אבל לא
העיף. ואז כשארדן החליט לצאת משם, ומורי, אחרי שמורי יצא משם, אז הם התחילו את הבנייה
מחדש. אבל מה הוויכוח, לא ויכוח, מיאמי אין להם מה לתת יותר, על מה עכשיו, מה כן יכול לעשות את העסקה, מה מיאמי יכולה לתת יותר לפורטלנד כדי שיגידו, אוקיי.
תהד משולש, אומר רובה. להגיד, אם פורטלנד לא רוצים את טיילר הירו, אולי סתם, לדוגמה, ברוקלין תרצה את טיילר הירו.
והיא תיתן משהו
ברוקלין תיתן
משהו אבל למה שאני ברוקלין יחזק את מיאמי?
כי אתה תחזק גם את עצמך. טיילר הירו, אם אתה חושב, אם הגארד המוביל שלך זה ספנסר דין ווידי, כרגע, הפוינט גארד המוביל.
אני לא מבין למה פורטלנד לא לוקחים את טיילר הירו, למה הם לא מרוצים מזה?
כי יש להם את סקוט הנדרסון, יש להם את אנטוני סיימונס, יש להם את שיידון שרפ, למה הם צריכים גם את טיילר הירו בקו האחורי הזה? הם, בחינתם סקוט הנדרסון זה האלפה דוג, זה השחקן שיוביל את הקבוצה הזאת קדימה. טיילר הירו, אתה שם אותו, אתה לא תתן לו שתי דקות מהספסל.
ברור.
תצטרך לתת לו את הכדורים ו-20 זריקות למשחק, וזה יפגע בהירו ויפגע בשרפ. אין להם מה לעשות עם הירו.
אז בכלל מתנהלים מגעים לעניין הזה?
כנראה שהם מתנהלים מגעים כל הזמן ככה מאחורי הקלעים בעצימות נמוכה, אלו אומרים אנחנו יוצאים לחופש שבוע, אנחנו יוצאים לחופש חודש,
עזבו אותנו. מתי מתחילים האימונים? מתי מתחילות המחנות אימונים?
מחנות האימונים מתחילים ככה בשלהי ספטמבר, יש עכשיו גם את הגביע העולמי ועוד יכולים לקרות דברים, אני מעריך שככה מסע ומתן מה שנקרא יתחדש לקראת החגים שלנו.
אוקיי.
כן, החגים היהודים זה באמת, זה טוב
לזה. זה מה שמניע אותם.
כן, אבל אתה יודע, ראיתי זה ציוץ. אני כבר לא זוכר שמי, כי אני עוקב אחרי כל מה שזז שם בטוויטר, על זה שצריכים לספור את הניקס, אתה יודע, כמו את מילווקי וקבוצות אחרות במזרח, וזה קצת, אתה יודע, טוב שזה לא היה שבאמת...
למה, מה הניקס עשו? איזה עברה שאני לא ראיתי בזמן האחרון.
הם לא עשו כלום, והם לא יעשו כלום.
הם מחכים לזה מקליבלנד.
השמועה המרכזית היא שהניקס, שאם ג'ואל אמביד יעזוב את פילדלפיה,
הוא יבוא לליקס.
ושוב, הניקס כרגע, אני מזכיר, בשנה שעברה הם הגיעו לחצי גמר מזרח, והם צריפו את דונטה דיווינצ'ן, ולא עמדו שחקנים משמעותיים, אז הם קבוצה טובה, אני לא חושב שקבוצה טובה ברמה של גמר מזרח, אבל הם קבוצה שיכולה גם השנה להיות טופ 4, טופ 5 במזרח.
אני מזכיר שהמאמן שלהם, המאמן שלהם נבחר כמאמן, עשנו ביותר בליגה על ידי שחקני הליגה.
והשחקנים, על ידי השחקנים שלא משחקים בניקס כנראה, אבל השחקנים שבניקס כנראה אוהבים אותו, שמחים לשחק
עבורו. עד שהוא יעזוב, כן, עד שהוא יעזוב, אז יגידו שהם שונאים אותו.
בסדר.
יכול להיות. בינתיים זה נראה כאילו הם נהנים ביחד.
הוא מתחיל לשגע אותם, יותר מדי אימונים, עניינים, בלגן.
הגנה הוא רוצה.
הגנה וכאלה, לא אוהבים את זה.
הגנה, נו, הנה ליגה שאתם כל מיני כתבים שאין בהגנה, מישהו
משחק
הגנה.
לא, לא, הניקס,
אי אנחנו עכשיו עם מיכל קדוש ודיווחי התנועה ולאחר מכן פרסומות. זביק זלצר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב. זביק?
כן, ערב טוב חברים.
הערב, ארסנל מול קריסטל פלאס, שעה 10 בספורט אחת.
משחק קל לארסנל.
כן, אני לא יודע אם קל, דרבי לונדוני, קריסטל פלאס תמיד עושה הצהרות לארסנל, והיא גם ביתית היום, אז זה עוד יתרון מסוים. וארסנל קצת בבעיה, דווקא פטרומונה נפצע לג'זוס ערב הליגה, ומשחק ראשון, טימבר, הבלם ההולנדי שהביאה מאייאק והשקיע בו כל כך הרבה כסף, כן. נפצע, כנראה גמר את העונה, חצי עונה בטח, נפצע בברך פציעה קשה, שחקן שעלה הרבה מאוד כסף, אז גם גבריאל, מי שהיה בלם בסוף שנה שעברה, נפצע וגם הוא איננו, אז יש לארסנל קצת בעיות, אם כי הלאה באופן... טבעי על הנייר, היא קבוצה עדיפה והיא צריכה לנצח, אבל לצאת למשחק חוץ, למזלה גם קריסטל פלאס נחלשה, הקבוצה הזו עוד החנית של הזהה עבר לגלת עשריי, ואוליסה הכוכב הצעיר שלה שמבוקש, הוא פצוע, לא פצוע, אבל אני חושב שמי שעומד אחרי זה, זה צ'לסי, שרוצה גם אותו, אין לה מספיק שחקנים, אז היא רוצה גם אותו,
צ'לסי הוא קונה כל מה שזז, כל מה שהוא רואה הוא רוצה.
נכון, כל מה שזז, כל מה שטוב, כל מי שטוב באותו שבוע, מיד הוא...
אבל זה צריך מה שנקרא to fit in, השאלה אם זה בכלל, אתה יודע, הוא קונה כי הוא אוהב, לא כי הוא יודע אם צריך.
כן, אבל הוא רוצה נזק, גם לשחקנים וגם לעצמו, זאת אומרת, אני די מאמין שהגיע פוצ'טינו והוא יעשה סדר במועדון הזה, אבל צ'לסי עמוסה בכל כך הרבה שחקנים,
שזה פשוט מפריע, אף אחד מהם לא יכול...
אני ראיתי אותם אתמול נגד, מי זה היה? נגד ווסטאם?
ווסטאם, הם הפסידו 1-3, כן, עם כל השמות וכל התותחים, והם הפסידו, משום שההרכב הוא גם לא יציב, וכל שבוע זה שחקנים אחרים, ולכן אני מאמין, הוא הביאו לפחות מאמן טוב, פוצ'טינו, שהוא מאמן טוב, מסודר, ואני מאמין, אני דווקא מאמין שהוא יצליח תוך חודש, חודשיים, להעמיד צ'לסי אחרת.
בוא דבר איתי, זביק, על מייסון גרינווד, שוחרר ממנצ'סטר יונייטד, על אף שזוכה בפברואר, מתקיפה חמורה.
זה לא רק שהוא זוכה, זו שהאשימה אותו, הם עכשיו בני זוג, ועל פי הפרסומים עומדים גם להינשא. אז אתה יודע שזה פה מאוד מאוד מעניין, אבל לדעתי אם הוא, תראה הרבה קבוצות ירצו אותו, כי הוא שחקן מוכשר, והוא צעיר, הוא בן 21 בסך הכל, למרות שאנחנו מכירים אותו כבר 4 שנים, אז לדעתי הוא יעשה טוב אם הוא יעזוב את אנגליה, לפחות לתקופה הקרובה, לשנה, שנתיים, יודע, כדי שהכל ישכח, ובמקום אחר הוא יוכל לראות אחרת, אבל אני האמנתי שמנצ'סטר יונייטד תחזיר אותו, אבל אתה יודע, מי שעומד מאחורי אי ההחזרה שלו, בקבוצת אנשים של מנצ'סטר יונייטד. הם התנגדו בכל אופן, בכל כוחן, להחזיר אותו למנצ'סטר יונייטד, ובסופו של דבר הם הצליחו.
כן, אבל אתה יודע, באיזשהו מקום על השחרור שלו, אני מניח שזה על הכסף, זה לא... כי אחרי שהוא זוכה בבית דין, אני לא חושב ש... אתה יודע...
כן, אבל המועדון לא רוצה אותו, זה לא שהוא רוצה ללכת, או מישהו הציע, אף אחד בינתיים לא הציע לקחת אותו. יכול להיות, תשמע, יכול להיות שהוא יעלה כסף, אבל לא כמו שהוא שווה. כשחקן הוא שווה הרבה מאוד כסף.
אני רואה כאן פרסומים על הסיטי שהביאו את ג'רמי דוקו, מירן ב-60 מיליון, שחקן התקפה בלגי.
כל מי שקבוצה אחרת רוצה, זה סיטי מתנפלת עליו. בעצם מי שרצה להביא אותו לאנגליה, ווסטאם, שהיא הייתה הראשונה, והסקאוטים שלה הפליצו, אבל באו סיטי,
שילמו מה צריך.
15 מיליון יורו יותר.
על הכיפה, זביק, המון תודה.
תודה לכם, ערב טוב.
סיימנו, נהיה כאן גם אחר.